תמיד אני אומר את זה למנהלים שלי. צאו מהמשרד, צאו מהחשיבה של הביג בוקס בחדר כושר, קחו שתי משקוליות, תיכנסו לחדר כושר, תתאמנו, תראו את האבק שאתם שוכבים ועושים בנצ' פרס, תראו בתקרה למעלה את האבק שהלקוח מציק לו, כל פעם שהוא מגיע להתאמן. צאו מזה, תתאמנו, אני משלם על השעתיים אימון האלה, לכו תתאמנו.
שלום חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של Health for Movement, הפלטפורמה שלכם להתפתחות אישית ולבריאות פיזית ונפשית. שמי דורן בן דור, כאן לצידי נמצא איסגב יצחק, והאורח שלנו היום הוא לא אחר מאשר חיים פרנקל, המנכ"ל והבעלים של רשת ספייס. מה שלומך חיים?
שלומי טוב.
יס, מה קורה איסגבוס?
אהלן אהלן, קודם כל היום אני באמת שמח לפגוש את חיים. חיים, למי שלא יודע, הבעלים של אחד מהרשתות הגדולות בארץ, ואני פגשתי אותו בתקופת הקורונה, אני יכול להגיד שיש לו נפש של אריה, הוא נלחם כמו אריה בקורונה, אני חושב שיותר חזק מכולם, ואני עקבתי אחריו גם קצת ברשתות, ואני יכול להגיד ממה שאני יודע, שהוא גאון שיווקי, ובאמת הוא פורץ דרך בהרבה תחומים, לכן הולך להיות לנו מאוד מאוד מעניין. חיים, אליך, yes. בוא תציג לנו את עצמך בכמה משפטים, למי שלא מכיר מזה חיים פרנקל,
טוב, אחרי כאלה מחמאות, אז אפשר לסכם כבר.
כן, כן.
חבל להמשיך לדבר. אז בן 39, רגע לפני משבר גיל ה-40, בתעשייה הזאת מגיל ה-20 המוקדמות. התחלתי בתור צעיר, בתור בחור צעיר מסניף אחד, ובאמת כמו שיסגב אמר, היום הקבוצה מונה מעל 20 סניפים ועוד הרבה הפתעות ב-23. מתוך אהבה למקצוע, בסוף אני לא רואה את זה כעבודה, אני מגיע כל יום ובאמת נהנה ממה שאני עושה, מגיע מהיצירה, מהחוויה הזאת של הדרך, הרבה מהדברים מגיעים באמת מהמחשבה שאיך עושים יותר טוב, איך אנחנו לוקחים את העסק ואת הלקוחות ואת העובדים ומייצרים מוצר יותר טוב, ובסופו של דבר כאחד שחי, מתאמן, נמצא באמת בתעשייה הזאת, התחיל אותה בתור, התחיל מלקוח, תמיד המבט שלי זה איך הלקוח יחשוב. בסופו של דבר, ככה אני מתרגם את הדברים שאני עושה, וזה מה שמשפיע בעיקר על היום-יום שלי. אז כולם קוראים לזה עבודה, אני קורא לזה אורח חיים, וזה מה שאני אוהב לעשות, וזה מה שאני מתמקד בו.
מדהים.
עבודה היא חיינו, עבודה היא חיינו.
תרתי משמע.
בוא רוץ איתנו רגע, ל-2008, זה המכון הראשון שנפתח ב...
הרצליה. הרצליה.
ואז כבר לא, אז עדיין לא היה בכלל את המושג שנקרא לואו קוסט.
נכון, אז בסופו של דבר, השוק הזה היה, אפשר להגיד, שייך ללקוחות שרצו לשלם מחיר גבוה, או יותר נכון, היו צריכים לשלם מחיר גבוה, עם מספר רשתות מועט שהם באיזשהו מקום שלטו בתעשייה הזו, עם מבחר אחר של מוצרים, ושאנחנו באנו ב-2008, החשיבה הייתה להסתכל שוב מהמבט הזה שמה הלקוח רוצה, והאסטרטגיה הייתה לבוא, במקום שהלקוח יבוא אלינו, אנחנו נבוא ללקוח. באותם זמנים רוב מועדוני הכושר לקחו שטחים באזורי תעשייה, במקומות מרוחקים, אנשים היו צריכים להגיע ברכב, אל תשכחו שזה לא הייתה התופעה שהיום אנחנו רואים עם הקורקינטים והאופניים כן. החשמליות. אנשים הגיעו ברכב, חלקם אפילו הגיעו באוטובוס. ואנחנו באנו עם מועדון סקסי בטירוף, במרכז הרצליה, ברחוב סוקולוב, ופתחנו שם מעל 1,000 מטר מועדון שהיה נתפס כמועדון גדול באותם זמנים. וזה היה נגיש, אנשים הגיעו פשוט ברגל. זה היה מרכז העיר, אנשים נערו ברגל, הגיעו, ופשוט היה כיף להגיע ולהתאמן. זה היה איזשהו מרכז העיר. וזו הייתה התפיסה שספייס קמה. אני חושב שהרבה חיכו אותנו מאז והיום להגיד לפתוח מועדון כושר מחוץ לרדיוס המגורים, זה אולי מילה מגונה. אבל באותם זמנים לבוא ולחפש את הלוקיישן של מרכז העיר, קרוב לאנשים, קרוב לאוכלוסייה, לדבר בגובה העיניים עם העסקים האחרים ליד, זה היה שונה וחריג, ואני חושב שזה מה שנתן לנו את המקפצה בתחילת הדרך. זה עדיין לא היה מועדון לואו-קוסט, כמו שאתה אומר היום, זה היה בזמנו מועדון מידל מרקט, גם בגודל, אבל כבר בתג מחיר הראשון שאנחנו לקחנו כבר אז, זה היה לרדת מה-200 שקלים. בזמנו רוב מועדוני הכושר לקחו 300 צפונה, בטח הרשתות הגדולות באותם זמנים, ואז הם נתנו טלוויזיות אישיות היה אצלהם, והיה את כל הפינוקים של מקלחות, חוגי סטודיו. אנחנו באנו כמו הגדולים, פתחנו, כמו שאמרתי, מועדון של 1,000 מטר במרכז העיר, ונתנו כבר אז טלוויזיות אישיות, נתנו מגוון רחב של חוגים. בתג המחיר של, שבאותם זמנים היה 195 שקלים שפרץ דרך, הלקוח קיבל הכל. והוא קיבל את זה בסטנדרט הגבוה ביותר, עם חברות ציוד אמריקאיות, הוא הרגיש שהוא מקבל מוצר טוב במחיר מנצח. וזה היה התפיסה, כבר אז היה ניצנים למהפכה שהגיעה כמה שנים אחרי.
מה קדם לכל מה ש... ליזמות הזאת? האם התעסקת כבר ביזמות ובעסקים? האם בתחומי הספורט? אז זו שאלה אחת של מאיפה זה הגיע, ומעניין אותי גם להבין מאיפה הגיע אולי זיהוי של הצורך. האם זה באמת מגיע מתוך, כי הרבה פעמים שיש לנו, יש לאנשים חלומות ואת הרעיונות, מעניין להבין האם זה משהו שאני חווה על עצמי ואני רוצה לשפר את החיים שלי, וכתוצאה מזה עולה על איזשהו מוצר, או שזה היה יותר בהסתכלות עסקית על הדברים.
אז זה... אני מצטרף לשאלה, אתה לפני זה היית מאמן כושר?
אז בוא, אני אתן באמת את הרקע. אני כבר בגיל שהיום הוא, אני חושב, יותר אפילו אפשר להגיד סטנדרט, אבל כבר אני נכנסתי לעולם הזה בתור מתאמן בגיל 14, שזה היה חריג, בנוף. שוב, היום יש דברים שאתה יודע, אנחנו מסתכלים ואומרים, וואו, בגיל 14 זה חלק גדול מהלקוחות, אבל באותם זמנים, גיל 14 להיכנס למועדון כושר, זה היה חריג. ואני נכנסתי לעולם הזה ממקום אחר לגמרי. אני באתי לא לפיתוח גוף, ולא לקוביות בבטן, ולא לעשות ידיים יותר גדולות. אני נכנסתי, הייתי משחק באותם זמנים, שוב, קשה להאמין, אבל אז הייתי 1.80 מטר, עדיין 1.80 מטר, וחשבו שאני איזשהו, אולי שחקן כדורסל כזה או אחר, עוד שיחקתי באותה תקופה, ואמרו לי, לך תבנה גוף, לך תתחזק, כמו שאומרים, לך... ותצליח לעמוד בצרכים של המשחק. ואז בזמנו נפתח, אנחנו גרנו בקריית סביונים ביהוד, ונפתחנו אז קניון סביונים, שהיה אחד מהקניונים היפים אז בזמנו במדינה, ונפתח שם אז, היה נקרא גל העתיד, לא יודע אם החבר'ה ששומעים אותנו בכלל, בכלל יודעים, וזה היה מועדון 700 מטר, זה היה וואו, 700 מטר, זה... ולא במרתף, וזה היה מול הבית, ונרשמתי שם בתור מטרה באמת לחזק את הגוף, בשביל שזה יוכל לשמש אותי במשחקי כדורסל. ואיכשהו נסחפתי לזה בתור נער, והתפתחתי והתחזקתי, וממש נשבתי לתוך העולם הזה, קראתי המון, ואני יכול להגיד את זה בתור נער חוצפה, אני חושב שאפילו צעקתי את זה לא מעט פעמים, שזה מה שאני הולך לעשות בחיים הבוגרים שלי. בתור נער טיפש 16, בגיל 15-16, אמרתי, נכון שלא חשבתי שאולי זה יגיע לרשת בממדים שהגעתי אליהם, אבל אמרתי, אני אנהל מכון כושר, אני אהיה לי מכון כושר, צעקתי את זה, ובאמת בגיל מאוד צעיר הלכתי ועסקתי ולמדתי, וכמובן התחלתי בתור מאמן, אבל מהר מאוד, ישר אחרי הצבא, מאמן, ישר סגן, מנהל מועדון, וזיהיתי צורך, זיהיתי עיר, כמו שקודם סיפרתי שזה הייתה הרצליה, שבהרצליה באמת היה באזור תעשייה מועדון כושר, אבל במרכז העיר שממה. אין כלום, כל העיר נוסעת לאזור פיתוח, וזה ממש מטרד מצד האנשים, ואם יהיה מועדון, ככה חשבתי באותם זמנים, נגיש וטוב. ועוד דבר שהיה לי מאוד חורה כבר אז, זה שראיתי את רמות המחיר המאוד גבוהות שהתעשייה לוקחת. נוכל לתת באמת מוצר מנצח.
בן כמה היית אז?
23.
גיל 23, כבר היה לך חשיבה של איש עסקים. כבר זיהית צורך?
אני לא יודע אם זה היה...
בטח שזיהו את זה גם שאר האנשים.
אתה אומר שזה איש עסקים, אני לא יודע אם באמת כמו היום, הרבה מהדברים שאני עושה מגיעים מהמניע העסקי,
כן.
או באמת מהצורך ומהרצון באמת לעשות לתעשייה הזאת, שאני באמת אוהב אותה, את השינוי או התאמות למה שהלקוח רוצה. שוב, אתה בטח נגיע לזה, אבל הרבה מאוד מהתהליכים בעשור האחרון, ספייס הייתה הראשונה שזיהתה, שבסוף הפכו להיות נורמה.
כן.
וגם שם, שבאנו במרכז העיר, בתג מחיר מנצח, עם מועדון שכבר נתן איזשהו פסיליטי, 1,000+ מטר, קומה שנייה, טלוויזיות אישיות, מלתחות מפנקות, מגוון רחב של חוגים, כבר אז באיזשהו מקום ראית שהקהל מצביע ברגליים, תן לו מוצר טוב, מחיר טוב, חוויה, והוא שלך?
טוב, אני מניח שלא רק אתה זיהית את זה, אם קידמו אותך להיות סגן מנהל ומנהל סניף, אז יכול להיות שגם הבעלים של המועדון זיהה את הפוטנציאל הזה בך.
אני חושב שהייתי מאוד שאפתן כמו היום בהרבה מאוד דברים, ושוב, אני מאוד ממוקד בתעשייה הזאת. אני לא רואה את עצמי עושה כמעט שום דבר אחר, חוץ מהתעשייה הזאת. אני חושב שיש לי עין מאוד טובה, שוב, כאחד שגם מתאמן מגיל מאוד צעיר, ותמיד החשיבה שלי, איך הצרכן, תמיד אני אומר את זה למנהלים שלי, צאו מהמשרד, צאו מהחשיבה של הביג בוקס בחדר כושר, קחו שתי משקוליות, תיכנסו לחדר כושר, תתאמנו, תראו את האבק כשאתם שוכבים ועושים בנצ' פרס, תראו בתקרה למעלה את האבק שהלקוח מציק לו, כל פעם שהוא מגיע להתאמן. צאו מזה, תתאמנו, אני משלם על השעתיים אימון האלה, לכו תתאמנו.
לרדת לעם,
לרדת לעם, לרדת לשטח. אני יכול להגיד שאני עשיתי, חזרתי, אחרי כמה שנים שהייתי בהפוגה, בשנה האחרונה הזו, לצערי המנהלים שלי סובלים מזה, אבל אני יורד ומתאמן אצלי בתוך המועדונים, ואני רואה הרבה דברים שאני לא מזהה בסיורים הרגילים שאני מגיע למועדון. הדברים הקטנים שפתאום אתה רואה את הדברים שמסתתרים לך מאחורי הקולר, או את החתיכת מסטיק שתקועה בפלסטיק שאתה אף אחד לא שם לב. כל מיני דברים שבסוף בתור...
זה קשוח, זה מפריע לך להתאמן. אתה פתאום אומר, וואו, וואו.
אתה במיינדסט אחר, אתה פתאום במיינדסט של המתאמן, אז אתה רואה את הדברים אחרת.
הערוץ הזה שחסר פתאום בטלוויזיה. כל מיני דברים שמאוד קשה בסיורים שאתה מגיע לכמה שעות למועדון, אחת ל... כנל גם המנהל שיש לו הרבה על הראש במהלך היום-יום, אבל פתאום אתה נכנס למחשבה מה צרכן, ואתה מגלה עולם חבל הזמן. אני חושב שה... אני יכול להגיד, אפילו הלקוחות גם נהנים מזה, כי בסוף אני מגיע ופתאום אני רואה, תקשיבו, 12 קילו באיזה מועדון, יש 4 יחידות ופתאום צריך 6, אז תוך שנייה אני מאשר למנהל מועדון, מה צריך, איזה מוט, איזה סוגר, ואתה שומע גם את כל הלחשושים בחדר כושר, מה קורה ומי אמר ומה אמר, וזה פשוט גורם לנו להיות הרבה יותר טובים. פשוט להסתכל על זה מהצד של הלקוח.
זה טיפ יפה, אני רץ איתך רגע. אז גיליתם שעליתם על משהו,
נכון.
המכון בהרצליה הצליח, ואז אמרת, טוב, אני הולך להתפוצץ קדימה?
אז אפשר להגיד פחות או יותר, ישר הלכנו ופתחנו עוד מועדון בעיר נוספת, גם על אותה תפיסה של מרכז העיר ליד מועדון שלקח מחיר מאוד מאוד גבוה יחסית.
לשכפל.
ופתחנו וישר, שוב, היה הצלחה מאוד מאוד מהירה, מהמועדון שני הלכנו למועדון השלישי.
זה כבר עם פריסלים?
זה, כמובן, זה היה פריסלים ושיווק, וראית שבאמת הקהל מצביע, ואיפשהו כבר הרגשת שאתה בתוך איזשהו שינוי מסוים, כבר פתאום הרשתות הגדולות, כבר אז כבר התחילו לשים עין, ומי אתה ומה אתה, ואיפה אתה הולך לפתוח. ואחרי 3 מועדונים, דווקא אני חושב שפה היה איזשהו רגע שבאתי ועשיתי עוד שינוי, והחלטתי לרדת לפריפריה. לפריפריה, ואפילו אחר כך להלכות לצפון, ששם זיהיתי שוב את מה שאמרתי בזמנו על הרצליה, שאין מספיק מועדונים לגודל האוכלוסייה. הלכתי ופתחתי באשקלון, שבאותם זמנים היה מועדון, כבר עיר של 100,000 איש, מועדון מאוד קטן בזמנו שהיה שם שכונתי, עם מספר יחסית לא גדול של לקוחות, ואני זוכר שבאתי ואמרו לי, מה, השתגעת? איך אתה פותח משהו כזה גדול בזמנו, שוב, 1,200 מטר, היום 1,200 מבחינתנו זה לא משהו גדול, אבל בזמנו 1,200 מטר, ואיך, אתה רואה, יש פה מועדון אחד, גם הוא כל כך, לא כל כך מצליח, ואתה בא ואתה רוצה לשלש את כמות המנוע, אמרתי, חברים, 100,000 איש, מה זה, הם חייבים, ורואים היום בסופו של דבר, מה קורה היום באשקלון, יש כבר גם רשתות אחרות, גם עוד מועדונים נוספים, וכולם שם, וכולם חיים, באיזשהו מקום פתחת את הבטא, ואני יכול להגיד שזו תופעה מאוד יפה, שאתה הולך למועדון, להרים בפריפריה, שאתה לא רואה אותם בדרך כלל במרכז, אבל בפריפריה, הם מאוד מעריכים את זה שאתה מגיע עם הטרנדים ועם כל ההשקעה של המרכז, כי תמיד בא הכי קל במרכז, מחם איתי, בפריפריה, לא פחות אם לא יותר, הקהל יודע להעריך בצורה הרבה יותר גדולה, הדברים שאתה יודע, הם רואים בתל אביב, בעיר הגדולה.
הבאת את המרכז אליו,
כן.
אז הוא קצת
אני יותר... אני זוכר שאמרו לי את זה שהגעתי לבאר שבע, והגעתי לקריית אתא, ואחר כך לחדרה, וכל מיני ערים שהם לא דווקא תל אביב, והקהל מאוד 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 מעריך את זה, ואנחנו מאוד אוהבים להשקיע במועדונים האלה.
אני רוצה גם, קודם כל, אני גם משתף פה, יצאנו להגיד כמה דקות לפני שהתחלנו לצלם, אבל את הקריירה שלי כמאמן התחלתי באמת בספייס, שהיה מקום שהיה כיף לגדול ולהתפתח בו, ופה עברתי להדריך בסטודיו, ולאט להבין גם, גם אם זה לראות קצת איך עסק מתנהל ברמה המקצועית, ללמוד דברים, אז זה מרתק, זה איזושהי סגירת מעגל כיפית, אז כיף גם לשבת פה ולהבין איך בכלל הבייבי הזה נוצר. מעניין אותי כן להבין שנייה את המיינדסט שקדם לזה, כי אנחנו מבינים פה היום וכבר היינו באמת אנשים שעשו דברים באמת מאוד יפים, ולהבין את המיינדסט מאחורי זה מרתק. כי יש פה גם איזשהו משהו של התפתחות אישית, את הביטחון, את האמונה, כאילו אני מאמין שהדבר הזה יתפוצץ, אז אני עושה את זה למרות שאומרים לי לא בטוח ותבדוק ו... מצד שני, יש גם איזשהו ידע בסיסי. צריך להבין את הדברים כמו פילוח, להבין את זה שיש 100,000 איש, לכן אני, כאילו יש פה באמת כמה רבדים. אלו כלים מבחינתך ברמת המיינדסט עזרו לך לעשות את הצעד הזה? האם באת עם איזשהו מוכנות מפרויקטים שעשית לפני זה? האם קפצת למים? איך זה, איפה זה תפס אותך בתהליך שלך?
טוב, אז מן הסתם יש כל מיני, בכל תעשייה אני מניח, אבל גם בתעשייה שלנו, יש כל מיני סטטיסטיקות על X מכמות של אנשים, יהיה לך X לקוחות. אתה יודע, יש את זה בסוף בהרבה מאוד, אני מניח, גם בתחומים אחרים. אז גם פה יש את זה. אני יכול להגיד לך שבכל מקום, לפחות בתחילת הדרך שבאנו, גם בהרצליה, ואפילו בסניף שציינת לי לפני שהתחלנו, שהתחלת לעבוד ביגאל אלון, ששם הייתה עוד איזושהי פריצה, ושם באמת עשינו משהו שהיה... גם הצד שלנו מאוד מפתיע בהצלחה שלו, שלקחנו 99 שקל לחודש למנוי.
שזה היה כבר
אז פריצה. אנחנו, כן, פריצה. אנחנו עוד שנייה בטח נגיע לזה. אבל בסופו של דבר, זה שבר כל מחסום. אם חשבנו שזה יצליח, שבאנו בזמנו עם פחות מ-200 שקל בהרצליה, וציפינו ל-X, וזה היה סטטיסטיקה ומה נעשה, היו בערך עוד 30-40% ממה שציפינו. וכנל גם באשקלון, וכנל גם ב... ביגאל אלון, שבזמנו, כמו שאמרתי, זה המועדון כושר הראשון. אפשר להגיד שהיחיד גם שעד היום לוקח 99 שקל למועדון כושר מלא, שאתה מקבל גם סטודיו, גם מכשירים, הכל, ובאמת הכל חדש, הכל מושקע שם כמו כל מועדון אחר, כל מועדון כושר אחר, גם שלנו וגם של הרשתות, וזה תג מחיר סופר, בטח היום במה שאנחנו רואים עם כל העליית מחירים ו... זה במחיר של מנת שוארמה יומית, אתה מקבל מועדון שאתה יכול להגיע 364 ימים בשנה.
שזה למעשה הפריצה הכי גדולה שהייתה בענף, אפשר לומר, ושינתה את הענף, כי באותו זמן כבר, היום אנחנו יודעים שמועדוני הפרימיום, אין להם זכות קיום כבר, בצורה מסוימת, אם אפשר לומר.
אני פחות נחרט... ממה שאתה ציינת פה כרגע,
לא נגיד, לא פותחים,
זה, אם אתה יודע,
לא אפשר פותחים להרחיב. כבר. ראית לא מועדוני פרימיום שנפתחים?
לא פותחים מהרבה מאוד סיבות, זה לאו דווקא כי אין הצדקה, כי אין קהל, לא פותחים כי... קודם כל אנחנו באיזושהי תקופה מסוימת שבארץ, כמובן גם באיחור, שעכשיו אנחנו ככה בעידן הלואו קוסט, אז כולם רצים, אתה יודע, כמו כל דבר. זה כמו שתגיד לי כרגע, תקשיב, בוא נשיק איזה חברת סלולר שתגבה 100 שקל לחודש. כן. נשמע כמעט הזוי.
נכון.
אבל אתה יודע, עד לפני תקופה לא ארוכה, זה... נכון. 100 שקל היה זול. אז אנחנו עכשיו כולם באיזושהי ריצה לכיוון המחירים היותר מוזלים. אבל מצד שני, אתה בא ורואה את כל תופעת הסטודיו. גם אתה באיזשהו מקום נמצא באיזה מיני סטודיו, נכון? יותר בעולם הנינג'ה.
נכון.
אבל גם אתה בעולמות של הסטודיו, והסטודיו הם גובים מאות שקלים. שאם אתה בא ובסוף מסתכל מה הסטודיו נותן, אז אצלי, וגם אני חושב אצל הקולגות שלי, שוב, אני מתייחס לסגמנט של הלואו קוסט, אז אתה גם מקבל סטודיו וגם חדר כושר וגם מלתחות בחצי מחיר, בשליש מחיר, ואולי אפילו פחות, מעולמות ממועדוני סטודיו שגובים 300, 400, 500, 600, יש כאלה אפילו, שמעתי אפילו יותר. ואז אתה שואל למה? כי שוב, אני יכול למנות למה ללכת גם לזה. אז אותו דבר גם בפרימיום. אני חושב שיש לזה, יש לזה שוק, יש לזה מוצר, אתה רואה את זה גם בעולם. אני חושב שאתה צריך הרבה יותר אורך רוח, גם בהשקעה הראשונית, כי זה צריך להיות מועדון מאוד גדול. עם פסיליטי מאוד גבוה, עם בריכות, אולי עם אגבות, עם ג'קוזי, סאונות, ולא בטוח שאתה יודע שההחזר השקעה הוא כמו, הוא זה, אם אתה יכול לבוא ולפתוח מועדון יותר מוזל, נקרא לזה ברמת הפסיליטי והמחיר, ושאתה יודע, אנחנו שוב, אמר, כמו שאמרתי, אנחנו בעידן כרגע שישראל נמצאת באמת בוואלי פור מאני מאוד מאוד גבוה. אנשים פה כל היום מסתכלים ומחפשים את ה... איך לא דופקים אותם, ואיך הם משיגים את, את המחיר הכי טוב. אבל לדעתי, ושוב, ייקח פה כמה שנים, ואתה תראה שוב גם מועדוני פרימיום. עוד נקודה ששוב לא קשורה, זה בסופו של דבר שאם אתה רואה את זה בעולם, אתה רואה באמת אנשי עסקים מאוד גדולים בעולם, בתעשייה הזו, ופה בארץ אתה רואה יותר אנשים שגדלו בתעשייה הזו. כן. אין היום, גם אני וגם שוב חלק מהקולגות, צמחנו לאט 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 ואספנו מועדונים ופתחנו עוד והכל, אבל לא הגענו עם המון גדול. ובעולם כן. אתה רואה קרנות, אתה רואה חברות עם השקעה מאוד גדולה. ולכן הם יכולים לבוא ולבנות מועדונים מאוד גדולים, מאוד מושקעים, וגם ברמת הפרימיום. זה שיש איזה מקום יש, צריך למצוא את הקהל, צריך למצוא את הנקודה ואת הלוקיישן, וצריך גם את האורך רוח בסוף לממן את זה.
לא, אנחנו רואים אפילו שאונספלס, שהיא הרשת הכי גדולה בארץ, עכשיו במקרה גם פותחים ליד הבית שלי, שפותחים אייקון בצומת גולף, אייקון של 1,000 מטר, שאתה אומר, אוקיי, זה צפון תל אביב, הם יכלו לפתוח שם אונספלס.
מה, אתה מחפש את התשובה? למה הם עשו את זה? אני יכול כן, את התשובה אני... מהצד שלי? אחד, כי זה אמרתי, זה יותר קל. במקרה אני מכיר את העסקה בצומת גולף. כן. אז זה שוב, זה לא מועדון ענק של 3,000 או 4,000 מטר. זה מועדון של 1,000 וקצת מטר. אז,
כן.
אז הלכת לבוא ולבנות מועדון פרימיום, הוא לא יכול להיות פרימיום פרימיום, כי לא יהיה לו בריכה.
כן.
עכשיו, כמה שאתה משקיע באייקון או בספייס, עדיין פרימיום, עלות המטר מרובה השקעה, היא הרבה יותר גבוהה. ולכן הם עושים את החשיבה מה יותר נכון להם, ופותחים את המודל הזה. להגיד לך שבצומת גולף, אם היית פותח, אם היה שם 3,000 מטר לפתוח או 4,000 מטר, מועדון פרימיום לא היה מצליח, אני אומר לך, חד וחלק היה
לא היה מצליח. לא מצליח. אני חולק עליך. היה שם קאנטרי עם קאנטרי צהלה, והיה שם את זהוס, והיו שם את...
בוא נדבר.
היה שם את ניסים זוארץ, והיה שם את הגראז', והיו שם מועדון הפרימיום, הבסט של הבסט.
איפה מאיפה נקפת באחד ממה שציינת, שאתה רואה אותו כמועדון פרימיום?
הגראז'.
הגראז' היה 800 מטר, בלי בריכה, עם צאציות, זה שהם קראו לו פרימיום, אני לא חושב שהיה לקרוא למועדון פרימיום, אז הוא הופך להיות מועדון פרימיום. מועדון פרימיום הוא קודם כל שיהיה מועדון בסטנדרט גבוה, ולאחר מכן אתה יכול להגיד לו פרימיום, לא צריך לצאת בהגדרה. כנ"ל מה שציינת, ושוב, אני באמת לא רוצה לדבר פה על הקולגות שלי, אבל זה לא מועדון פרימיום. אגב, אתה יכול לראות בשוב בתחומים אחרים, נגיד, אני שוב לא רוצה לציין ולעשות פרסומות לתחומים אחרים, אבל אתה רואה את זה בענף המלונאות. יש לך, דווקא אני חושב שיש פריחה מאוד מאוד גדולה פה במלונות בוטיקים שלוקחים און. כי אנשים באים ומחפשים אינטימיות ומחפשים יחס ורוצים ללכת לארוחת בוקר או ארוחת ערב ולקבל קצת אוכל יותר טוב, ואנשים יודעים שלם. כנ"ל בעוד מקומות. עכשיו, פה זה שאתה קורא למועדונים, ושוב, אני באמת לא רוצה לאף אחד מהם לעשות משהו זה, הם לא פרימיום. הם לא נותנים מוצר פרימיום. בארץ עד היום, ושוב, עולים לי במחשבות שני מועדונים כאלה.
שזה אולס פלייס ו...
אני חושב שמועדון שהיה בזמנו מאוד מאוד טוב, אני מכיר אותו בגלגולים לפני הרבה שנים, אין לי מושג מה קורה בזמנו, היה ג'וי בהוד השרון, שהיה מועדון שנתן מוצר, ודרך כלל כתוצאה מזה, והוא היה רחוק, והבן אדם היה צריך לנסוע מהוד השרון לקיון השרונים, הוא היה מועדון מאוד מאוד מוצלח, דרך כלל בגלל זה גם הולספס בזמנו קנו אותו,
כן.
לפני איזה שנתיים. כי הוא היה מוצלח, והיה מועדון טוב, ואנשים שילמו תג מחיר גבוה. וזה פרימיום, ועדיין אם אתה משווה את הפרימיום הזה לפרימיום שיש בעולם, זה רחוק מאוד.
אז מה הדבר הבא? מה הדבר הבא לדעת?
וואו. תראה, מה הדבר הבא?
אמרנו, רצנו ללואו קוסט. לואו קוסט, אנחנו יודעים שזה כרגע הדבר ששולט יחסית. אתה יודע, אנחנו אמרנו, לא נפתחים מועדוני פרימיום יותר, מה שלא נגיד.
אתה אמרת, אני שוב אמרתי, זה...
יכול להיות שיש קהל לפרימיום כמו שיש קהל לכל דבר, אבל אנחנו לא רואים שנפתחים מועדונים נוספים שהם פרימיום, ואנחנו רואים הרבה מועדונים שהם לואו קוסט, שזה פרופיט, אתה וספי, פרופיט, ספייס ואייקון.
אוקיי.
ויש את לזוז ועוד כמה מועדונים שגם הם עובדים על מודל של לואו קוסט. מה לדעתך הדבר הבא בענף של הכושר? ראיתי שעכשיו נכנסת לתחום הפילאטיס.
שוב, רק להגיד שהפילאטיס זה משהו חדש, זה קצת, אתה יודע, יותר מדי להחמיא לעצמי. בסוף פילאטיס פה, אני מכיר את זה כבר 20 ומשהו שנה. מה שאנחנו באנו בסופו של דבר, באמת לנסות לשלב את המגוון מוצרים, את סל המוצרים שלנו, כי זה כמו שבסופו של דבר אתה מגיע היום לסופר, אז יש לך בסוף מוצר זול, פרייבט לייבל או איזושהי מותג שפחות מוכר שלוקח מחיר X, ויש לך מגוון מוצרים שהם יותר יקרים. אז גם פה אנחנו באנו וזיהינו שבסוף שנכנסים אלינו, אז באמת המסה הגדולה זה באמת אותם אנשים שמחפשים את המחיר הנוח, ואני לא אוהב להגיד מוזל, אבל המחיר הנוח, ולקבל באמת את רוב המוצר, את באמת הסטודיו ואת החדר הכושר וזה. ואנחנו גם זיהינו שבסופו של דבר מגיע גם קהל שאומר, אוקיי, תן לי קצת אקסטרה, אני מוכן לשלם, אני רוצה לקבל תמורה יותר טובה בעד המוצר, כמו אימונים אישיים לצורך העניין שהתמקדנו בזה בשנה וחצי האחרונות, אנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד זמן, כסף, ומאוד משקיעים בקידום המחלקה הזו. כי מגיע בסוף בן אדם, הוא אומר, אוקיי, שילמתי איזשהו מחיר יחסית מוזל בחדר הכושר, אבל אני רוצה שמאמן פעם בשבוע יבדוק אותי, פעם בחודש, ישקול אותי, ולכן השקענו במכשירי אינבודי בשנה האחרונה, וריאטנו במועדונים זה, ולכן אתה יכול היום גם לקבל בדיקה יותר מתוחכמת ומורכבת בתוך המועדונים שלנו. וכנה בפילאטיס, בסוף יש קהל שבא ואומר, אוקיי, אני עדיין רוצה מועדון זול וטוב, אבל אני רוצה עוד איזה גיוון, עוד איזה מוצר להשלים. כי בסוף, אתה יודע, אם הוא לא יקנה את זה ממני, אז יכול להיות שהוא ילך למתחרים. והמטרה שלי, שבסוף להשאיר אותו אצלי. אז הוא יכול להיות שעושה קצת פעם, עכשיו כמה חודשים, אימון משקולות, ואחר כך נמאס לו, זה הולך לסטודיו, ומהסטודיו הוא משלב פעם סטודיו ופעם פילאטיס, ואחר כך נמאס לו מהפילאטיס, חזור לחדר כושר. המטרה היא ליצור כמה שיותר אפשרויות ללקוח ולהשאיר אותו אצלי. אם לצורך העניין הייתי, נקרא לזה, עם כסף בלתי מוגבל וזה, אז הייתי אומר, יאללה, בוא נייצר מועדון החלומות, נשים בריכה ונשים פילאטיס, ונשים נינג'ה, וקירות טיפוס, וחדר כושר, וניצור סל, ואז הוא יוכל להסתובב, כמו קניון בסוף, כי מה קרה בקניונים? אותו דבר, פעם היו חנויות רחוב, היית מגיע לחנות, מסיים, ולא יכולת, מקסו הקניונים, ריכזו במקום אחד, מגוון, אתה יכול לקנות נעליים, ואתה יכול לקנות משקפיים וטלוויזיות ונעליים, ויש לך באמת מגוון רחב מאוד של מוצרים, כולל חדרי כושר ופרמים וכדומה, ואז הוא מטייל, הוא מגיע לשם ובוחר לעצמו את מה הוא מחפש היום, היום הוא רוצה מסעדה כזו, ומחר הוא בא לו אולי מסעדה אחרת. אבל אותו דבר אצלנו. ככה אני רואה את זה. שוב, זה יותר קשה ליישם, כי מן הסתם אתה גם מוגבל בשטח, וגם השטח עולה כסף, וגם בסוף אתה פונה לאותו קהל. אבל יותר סל של מוצרים, שהוא יוכל לדלג וזה. כי אחד הדברים שבסוף אנחנו באנו וזיהינו, שהלקוח, אני לא אגיד משעמם לו זה, אבל הוא כל פעם מחפש את הדבר הבא. לפני כמה שנים אתה דיברת על זה, וגם איזו תופעה שספייס הייתה, היה פעם ספינינג, לא זו, אתם חבר'ה צעירים פה, אבל היה אטרקציה, ספינינג היה, בכל המודדים פתחו ספינינג, גם אני התחלתי בגלגול של מדריך בתור מדריך ספינינג, ואז גם פתחתי את זה בסניף בהרצליה, וגם במועדון השני שלנו בשנקין, ואז באתי וראיתי, ואמרתי, אוקיי, יש לי נדלן כל כך יקר, ושם שם אופניים כל כך יקרות, ווואלה, החדר הזה לא יודע לייצר שום דבר, וביטלתי את הספינינג, אז אמרו שאני משוגע, ואיך עשיתי את זה, והקהל יעזוב אותי, אמרתי, בסדר, יעזוב, אז יעזבו אותי אותם גרופים, ושחררנו אותם לדרכם. אבל בסוף, אתה יצרת פה עוד סטודיו עם עוד מגוון של חוגים, במקום סטודיו אחד, אז יש שניים, ואתה נותן, יותר, אתה יותר, נותן מוצר יותר, מושלם, יותר משלים ללקוח. וזה בסוף מה שאנחנו מנסים לעשות בספייס. אגב, זה גם הסיבה שנכנסנו גם למועדוני המשפחה לאחרונה.
מה זה מועדוני המשפחה? קאנטרי?
שזה קאנטרי קלאבים.
כן.
ששם באמת אתה יכול גם פעילויות לילדים, וגם בריכת שחייה, וגם נינג'ה, ועוד כל מיני עולמות תוכן אחרים. שעל מנת להגיע, באמת להגדיל את את הרדיוס של הלקוחות, ולא רק לסוג קהל שמחפש חדר כושר וסטודיו. מחפשים יותר, מגיעים יותר. וזה מה שאני עושה, זה מה שאנחנו עושים בפילאטיס, ועוד באמת יהיו ב-23 עוד כמה וכמה הפתעות, שאתם תראו שישתלבו בתוך המועדונים של ספייס, בין אם זה במועדונים הקיימים ובין אם זה במועדונים החדשים שנפתח.
זה מרתק, כי באמת כל עסק מצליח, יש איזשהו אלמנט של חידוש, כי אנחנו כבני אדם כל הזמן מתפתחים, דיברת על זה שהמתאמן חווה את זה, אנחנו חווים את זה גם כבעלי עסק, העיקרון הגיוון, שזה אגב העיקרון שנמצא בעולם הכושר, והוא מאוד משמעותי, הרצון לגוון, לחדש, אז באמת כדי להמשיך להיות בטופ, אנחנו רואים את זה, אני חי בתל אביב, עסק שלא מחדש, לא יוצר, לא מביא משהו חדש לקהל שלו, נסגר. אז מעניין אותי לדעת איזה דברים אתה עושה, בין אם במודע, בין אם זה כבר קורה בשוטף, כדי באמת להיות על הקטע הזה של הטרנדים. אם זה יהיה את הלואו-קוסט ברמה העולמית, אם החלטת לשחרר את הספינינג כנגד, אם זה עכשיו התמקדות בפילאטי, שזה באמת נישה הרבה יותר חזקה. איזה כלים אתה יכול לתת שעוזרים לך, שיכולים לעזור גם לבעלי עסקים אחרים להישאר בחדשנות?
זה לא רק פילאטי, זה למעשה פילאטי לואו-קוסט. הוא הראשון בארץ שעושה פילאטי לואו-קוסט. אם המחיר המוצע הוא 400 שקלים, כמה אצלך אתה גובה?
בסדר גודל של, שוב, קצת נראה לי היית עדין עם 400, אבל אצלנו מחיר ממוצע הוא 300 שקלים. בפילאטיס מכשיר.
אז למעשה
283 לדעתי, אם אני לא טועה. נכון לאתמול.
נכון לאתמול. זה המילת מפתח, נכון לאתמול.
אתה יודע. עוד לא הסתכלנו במחשב מה יש היום. אבל תראה, אני שוב, אני אתן דוגמה, ובאמת לא, אתה יודע, אני לא בוא אשפוך פה את כל הטיפים, אני אתן מבט ומה עוד דוגמה. אני יכול להגיד לך שוב, את כל הסיפור הזה בזמנו היה TRX. ובאו כולם ופתחו שוב אותם רשתות גדולות שהיו בזמנו, וניסו לגבו, גבו על זה כסף ושמו את זה בחדרים אינטימיים של VIP וכדומה, ואז באנו ובניתי בחולון חדר שלם, רק ל-TRX, זה היה אז הטרנד, ואמרתי, חברים, למה צריך לגבות על זה כסף? אותו מוצר, אותו מדריך שאני משלם לו בסטודיו השני, מחיר לשעה, ונותן את המוצר ללקוח ללא עלות, למה אני צריך לקפוץ על זה כסף? זה מבחינתי בין שיעור עיצוב לשיעור TRX. זה אותו, באנו ועשינו את זה, אני לא אשכח את זה שפתחנו את חולון, ושיווקנו שהולך להיות פה TRX חינם, ללא עלות, היה נחיל, כאילו זה היה, כמו שרואים לפעמים פתיחות כאלה בטלוויזיה, אנשים עמדו, ורצו, כי אז בזמנו רצו רק על השיעורי TRX איזה 50-60 שקל לשעה, ואתה בא פתאום נותן במועדון שסביב אז בזמנו 200 שקלים, בא ונותן את זה כבר כלול בתוך המחיר, זה אטרקציה. אבל שוב, זה מאותו מקום שאתה בא וחושב בתור לקוח, ומשליך את זה אחר כך לעסקים, איך הלקוח יחשוב ומה הוא מחפש, ואיך אתה יכול לעשות לו גם יותר טוב, וגם על הדרך, אין בושה, אתה צריך להרוויח. אבל לא להיות חזיר בסוף.
אז איך באמת אתה מרוויח? אני שומע ממך שאתה עושה הרבה דברים מהפכניים, שאתה מוציא הרבה כסף, אתה מוציא עוד כסף על מכשור ברמה, על טלוויזיות, ואתה לוקח פחות כסף. אז איפה הגשר? זה כמו שעכשיו אני אלך להר קפה, אני אגיד להם, אוקיי, חבל שיהיה ל-15 שקל כוס קפה, בוא נוריד את זה ל-7.
קודם כל צריך לעשות בדיוק את ה... ושוב, אני בטוח, אני לא בתחום הקפה, אבל אני מניח שגם להם יש את המחשבון שאומר, אוקיי, בוא נראה, אם נוריד עכשיו את הקפה ל-7, אם מחרנו סתם, אני אומר, ב-10 שקל, 100 כוסות ביום, ושוב, אני זורק מספרים, אין לי שום מושג כמה סניף של הר קפה עושה ביום, ואם אני אוריד ל-7, אז נכון, אני ארוויח פר כוס, הרבה פחות, אבל אולי אני מחור 300.
הבנתי.
ואז אתה אומר, אוקיי, אני ארוויח הרבה פחות, אבל אני אהיה בווליום הרבה יותר גבוה.
וזה בדרך כלל מה ש... אז הסוד הוא למעשה לכל מי שלא מבין, הסוד הוא ווליום.
בוא, אין פה בסוף סודו, זה לא שאנחנו באים ו... מגניבים כסף ממקום אחר או זה. בסוף, זה עניין של ווליום, זה עניין להגיע, כמו שאמרתי בזמנו, לקהל הרבה יותר גדול. כי אם אני שוב, אני חוזר 20 ומשהו שנה, אז מי שיכל להרשות לעצמו חדר כושר, אז זה היה, סלחו לי הביטוי, או מישהו עשיר, או מישהו שהרופא אמר לו, אם אתה לא משלם לחדר כושר, שאתה הולך למות, או איזה גברת שהילדה שלה הולכת להתחתן, או באמת הקלה, שאומרים לה, היא צריכה להרזות לפני החתונה, ואז היא תשלם כל מחיר. אבל זה לא היה מיינסטרים.
כן.
והיום אתה בא, ככל שאתה מנגיש יותר את המוצר, ברמת המחיר, ברמת החוויה, בלוקיישן, אתה בוחר את הלוקיישנים בקפידה, אז אתה מנגיש את עצמך ליותר קל. אם מחר בבוקר אני אקח ויפתח בתוך המועדונים שלי, נגיד לצורך העין, כמו העסק שלך, נינג'ה.
כן.
ואני אתן גם נינג'ה וגם מועדון כושר וגם סטודיו, אז אני מניח שבאיזשהו מקום חלק מהקהל שלך
יעבור אליך.
יעבור אליי, כי הוא יקבל סל יותר שלם, ואני כבר על אותו מנהל, על אותה תקורה פחות או יותר של הוצאות, יכניס עוד פעילות, אז אני אוכל לקחת מחיר, כנראה, אני מניח, יותר מוזל ממך.
כן.
ולדעתי, זה פחות או יותר מה ש...
זה הכוח של הגודל.
נכון, אבל שוב, צריך למצוא את האיזון, כי בסופו של דבר, בטח בנדלן ובטח מה שקורה בשנה, שנתיים האחרונות, הנדלן מאוד יקר, וזה לא חוכמה, אני יכול גם לבוא ולקחת אלפי מטרים, כן. ואיפה, אם לא יגיע הקהל, ואם אני לא אצליח, אני אתקע, כי בסוף השכירות משולמת כל חודש. אז צריך לדעת למצוא את האיזון באיפה אתה פותח, מה הקהל המטרה, מה הפוטנציאל האזורי, וכמה יגיעו אליך, כי שוב, אם אני אפתח עכשיו מועדון 10,000 מטר, אני אצליח למלא, לא אצליח למלא.
יש לי הרגשה גם שחשבת על זה.
אנחנו כל הזמן חושבים, גם שפתחנו בזמנו את רחובות שהוא 3,000 מטר כמועדון פרימיום ענק, פרימיום אבל בתג מחיר, אמרו אנשים השתגעתם, כאילו בסוף באת ולקחת, באמת, אפשר להגיד שלוש מועדונים שמת כמועדון אחד, מתוך מחשבה שהגיעו X לקוחות, והאמנת בזה, ועשית את זה, ועשינו את זה.
דבר איתנו רגע מספרים, פתחת 1,000 מטר, כמה לקוחות צריך?
שוב, תלוי לאיזה מודל, תלוי לאיזה רמת הוצאות, אתה יודע, זה כמו...
אמרת הרבה קהל, הרבה קהל...
באיזה תג מחיר.
אז זהו, הרבה קהל זה גם הרבה בלי, זה הרבה ניקיון, וזה גם הרבה תלונות ושימור. איך אתה מתמודד עם הבעיות האלה?
אז אין ספק שזה חלק, זה תופעה כואבת, שבטח בישראל אני, בשונה מהעולם, שאני בא ורואה באמת את ה... איך הלקוחות בארץ, לעומת הלקוחות בעולם, שומרים על הציוד ושומרים על ההיגיינה, ובאמת בעולם אפשר להגיד שהלקוח הוא שותף שלך באיך שהוא שומר על הציוד, ובישראל אתה מגיע, הגענו למצב שהלקוח מגיע ורואה את מכוני הכושר, לפחות אני מזהה את זה גם אצלי וגם אצל הקולגות, כאיזשהו מקום של פורקן. הוא מגיע, הוא יקה את השק כמה שיותר חזק, את המכשיר הוא יתרוק שגם כל המועדון ישמע שהוא הרים הרבה משקל, הוא יניף, הוא ינם, שזה באמת תופעה שהיא לא לרוחי, לצערי, והיא קורית, וזה בעיקר הרבה על משמעת, אבל זה גם בבחירת הרכיבים, אני זוכר את זה, תמיד אם האדריכל שלי ישמע את זה, אז הוא יצחק, אני זוכר בסניף הראשון, שהוא בחר לי ברזים, והוא בחר לי איזה בוערס שהיה נראה, אני תמיד אמרתי לו, זה נראה כמו פינוקיו, מאוד מאוד ארוך, שיצא מהקיר, מאוד מאוד יפה, ואני קיללתי אותו, כל יום שפתחתי את המועדון. כל יום ראיתי את הברז אף למקום אחר, וכל יום הייתי צריך להביא אינסטלטור שיחזק אותו, אז כן, אם אתה שומע, תחר העבודה. וזה משהו שהיום אני לא איתה, אני אביא את הברז הכי עבה, לא אגיד הכי מכוער, אבל בוא אגיד שהבחירה שלי תהיה קודם כל טיפולית, לפני היופי. אני בדברים, עוד הפעם, גם אני נופל בהרבה מאוד דברים, אבל זה קודם כל... בין אם זה במיזוג, ובין אם זה באינסטלציה, בחשמל, וגם בבחינת חברת הציוד שלי, אני אראה קודם כל טיפול ללונגרם. בדיוק היום הייתי דווקא, אני מפרגן, הייתי דווקא היום בסיור אצל הבירספור, אצל חזי, ודווקא דיברנו על זה שאנחנו עכשיו ברשת, הנה, ניתן דוגמה, אנחנו סיימנו, אנחנו פחות או יותר סיימנו להחליף את כל הדמבלים ואת כל הפלטות. אם פעם היה... כולם קונים פלטות מגומי, וזה באמת הכי זול, ומה לעשות, זה חצי במחיר. אבל בסוף שאתה לוקח ללונגרנד, בין פלטה של אוריטן, שעולה בערך פי 2.5 לקילו יותר, לעומת פלטה או משקולת של גומי, אז זה אפשר להגיד זה לכל החיים. ויש לי כזה שיש לי דמבלים ופלטות מהמועדון הראשון שלי בהרצליה, כבר עוד מעט 13 או 14 שנה. אז אתה לוקח את המטלית, מעביר את האבק, נראה שאתמול קנית אותה. לעומת זה, משקולת שאני זוכר בקורונה לא היה, אז קנינו עוד הפעם כאלה משקולות מגומי, שאחרי חצי שנה עם כמות האנשים שיש בספייס, והבלי שיש בספייס, והטריקות והזריקות, תוקח את אותה משקולת, פשוט זורק לפח. אז זה חשיבה לא נכונה. תשקיע פעם אחת, או תשקיע יותר, שיחזיק יותר. עכשיו, גם זה יותר מזה. כי בסוף גם הלקוח אתה סופק פעמיים. כי שמכשיר או, או מכונה או פלטה נשברת או חסרה, בסוף הלקוח מוכזב, אתה בא ומגיע וחסר ציוד. עד שאתה משלים ועד שאתה קונה ועד שזה מגיע מהספק, אתה מפסיד פעמיים. גם קנית, השקעת כמה וכמה פעמים. אני יכול להגיד את זה במוטות. פעם היה את המוטות של לחיצות חזה. אתה יכול להשקיע במשהו זול עם המוברק הזה בצד, ואתה יכול להשקיע במוט איכותי. אז המוט האיכותי יהיה איתך 10 שנים, ולא רוצה להגיד אפילו יותר. והמוטות האלה עם ההברקה בצד, שעולים 100 ומשהו שקל, כל כמה חודשים אתה תזרוק אותם. אז גם בזה אנחנו למדנו לבוא ולקנות, נכון, צריך קצת יותר בהתחלה להשקיע, אבל משקיעים בהתחלה, וזה שקט, כי כשהלקוח מגיע ורואה זה שבור, וזה צריך להחליף, וזה חסר לו, הוא מתאכזב. והוא לא תמיד מבין את זה, כאילו, אז...
הוא תמיד לא מבין את זה.
לא, אתה יודע, לא רוצה להכליל שכולם לא מבינים, אבל כן, בהחלט הרוב לא מבינים. מבחינתו הוא שילם, והוא רוצה את המוצר, והוא לא מבין שדקה לפני זה הוא טרק את המכשיר, והוא שבר את המכשיר, ואין לי איזה אוקוס פוקוס תוך שנייה לסדר אותו, אז מה לעשות? הוא מושבת כנראה יום, חצי יום, יום וחצי עד שיגיע טכנאי וסדר אותו, והוא או החבר שלו באמת התעללו במכשיר בצורה, אתה יודע, כל תופעת הטיקטוקים והיוטיוב, כל מה שרואים בסרטונים, ש 90% מזה זה מפוברק לטובת הסרטון, והם באים ורואים איך לבצע, אז זה באמת תופעה ש... אבל שוב, זה כל הנושא הזה של חינוך. לדעתי זה משליך בהרבה מאוד מגזרים... גם אחרים, איך הקהל הישראלי מתנהג, אנחנו שומעים על זה קצת, בין אם זה בכביש, או בין אם זה במקומות אחרים. ונוצר פה איזושהי תופעה, גם במועדוני הכושר, של איזושהי הגעה למקום של פורקן.
נקודה מעניינת, אתה בעצם מדבר פה על איזושהי למידה תוך כדי תנועה, גם ביחס לקהל, גם ביחס למוצר, ובעצם הבנת כל מיני תובנות שאתה הבנת, ובעצם היום באות לידי ביטוי בשוטף. יש לך עוד כמה... שיעורים מעניינים שאולי למדת בעשור, שניים האחרונים של ניהול עסקים, דברים שהיום כבר הם חלק שוטף ברצון לפתוח איזה מיזם חדש?
וואו, קודם כל אני לומד כל יום, כל יום אנחנו לומדים, אבל קודם כל, בטח שאתה רוצה להתפתח ולגדול, זה קודם כל צוות של לידך. בטח היום המשאב האנושי זה משאב יקר, ושיש לך צוות שאחד, שאתה סומך עליו, של מלווה והוא ותיק, ומכיר אותך, אתה יכול לרוץ הרבה יותר, גם גבוה, גם מהר, גם למרחק יותר רחוק. וזה משהו שלאורך השנים, זה מתחדד מפעם לפעם. כי שוב, שגם שיש לך מנהלים כאלה ואחרים, זה לא תמיד האלטרנטיבה בחוץ יותר טובה. תמיד אומרים את זה דרך אבל זוגות, נשואים והכל, אבל... זה גם נכון בסופו של דבר, גם בעשייה עסקית. אתה רואה אנשים, אף אחד לא מושלם, כולל אני. אבל שאתה בטח, אתה רוצה לרוץ, תדאג שיש לידך אנשים שיכולים לרוץ איתך, לא לרוץ לבד. לפעמים יש מאמורה בדרך, אז עדיף שמישהו יעזור לך לקום. אז זה בהחלט כלל שאני אומר לך, ואני חושב שלאורך השנים, יסגב בטח מכיר חלק מהאנשים שהיו, לידי, זה תמיד היה תמיד את האנשים שהיו סביבי, ותמיד הם היו בהרבה מאוד שנים לידי. אני לא נוטה להחליף בצורה מהירה. וזה לדעתי כלל, לדעתי זה כלל האצבע הראשון. וכמובן, מה שאמרתי גם בהתחלת הרעיון, תמיד תסתכל מהצד של הלקוח. תמיד אני יכול להגיד את זה, שנכון אולי תרוויח פחות, אבל הלקוח אחד יכול להעניש אותך, לאורך זמן, או תמיד יכול לקום לך איזה אלטרנטיבה, יותר אולי זולה וסקסית, אם אתה תגזים, ותן את המוצר הטוב, תן את המחיר הטוב, תן באמת את החוויה, תמיד תסתכל על זה, מה אתה היית עושה בתור לקוח, אני תמיד לוקח את זה כדוגמה, דוגמה אישית, ובלונגרנד, כי בעסקים אתה רץ, אנחנו לא פונים פה בתחום שלנו, אתה יודע, יש עסקים שאתה בא לחצי שנה, שנה, שנתיים, בעסקי הכושר, אתה בא לבאמת הרבה שנים, גם ה... חוזים מאוד ארוכים, גם אתה לא יכול לפתוח ותוך שנייה להעביר את הלקוחות. טוב, אתה רץ פה לעשרות שנים, תדאג שאתה, איך אני אגיד, כל היסודות כמו שצריך, כאילו, זה לא על הדרך. ככה אני
חושב. למעשה, נתת פה הרבה דברים חשובים. אחד מהם, אתה אומר, צוות טוב שירוץ איתך. אני מסכים, באמת. צוות טוב בדרך כלל זה צוות קטן, זה לא צוות גדול, זה 3-4 אנשים חזקים שאתה סומך עליהם ואתה רץ איתם. דיברת פה על איכות, על כמות, באמת, שעדיף לקנות הרבה פעמים, עדיף לקחת איכות טובה יותר מאשר להתעסק בצורה מסוימת. אמרת פה כמה דברים שמצריכים הרבה אומץ, ואני יודע שאתה מאוד אמיץ, ואתה עשית הרבה פעולות קשוחות, כמו אפילו להוציא ספינינג. אני בטוח שזה להוציא ספינינג. דבר הראשון, באים אליך איזה 50 אנשים, אם אתה מוציא, אנחנו נעזוב, ואיומים. אז אני רוצה שתרחיב, אם אתה יכול, על הנושא הזה של אומץ, כי בעיניי הוא אחד הדברים החשובים. ודיברת גם על לרדת לעם. לרדת לעם, אני מאוד אוהב את זה. אני בכלל, אצלי בחברה לפחות, אני אומר לכולם, קצין הולך ראשון, חבר'ה. כל המנהלים, אתם צריכים לדעת, גם למכור, גם לאמן, גם לעשות, גם לנקות. אנחנו לא בקומברס או אמדוקס או לא משנה מה. כולנו צריכים לדעת, אז אני מאוד מתחבר לכל הדברים האלה. אבל דווקא מה שמעניין אותי בעיקר זה אומץ. עכשיו בחור צעיר יושב בבית ואומר, אוקיי, אני, יש לי ראש, התחלתי לאמן, או לא משנה, בכל מקצוע שעשיתי. הייתי מלצר, נהייתי אחמש, מנהל מסעדה. מה השלב הבא? מה השלוש תכונות שהוא צריך? איך הוא רץ קדימה?
טוב, אני קודם כל חושב שהוא צריך להחליט עם עצמו מה הוא רוצה לעשות קדימה. זה לא, יאללה, בוא נרוץ. זה איפה התחנה, למה, אולי יהיו כמה תחנות, אבל איפה התחנה הבאה? אתה יודע, לא בטוח שאתה יודע מי לנהל מסעדה, אתה רוצה להיות בעלים של מסעדה, כי לנהל מסעדה בתור שכיר זה משהו אחד, ולהיות בעלים של מסעדה זה משהו אחר. אז קודם כל הוא צריך להחליט אם הוא בא ולא בכלל, עם הנקסט לבל, אולי תלך אגב מניהול מסעדה, אתה תלך לנהל בתור שכיר כמה מסעדות. אולי בתור מנהל מסעדה אתה תיכנס שותף ולא תפתח. כי אתה יודע, כולם רוצים להיות בעל הבית, וכולם רוצים ישר לאכול את העולם. אבל קודם כל צריך לבוא ולחשוב מה אתה רוצה. כי שוב, אתה יודע, בסוף, אני קורא והכל, באמת, יש כאלה שהצליחו, ויש כאלה שגם נכשלו. לא קל, בטח במדינת ישראל, לבוא ולהקים עסקים. יש לזה הרבה קשיים והרבה לחצים, וגם פה שהנה נמצא, והכל רגוע והכל טוב, אבל היו ימים גם לעסק, בטח בשנתיים של הקורונה, שאתה יודע, אני, היום זה נראה איזה משהו, באמת, כאילו זה היה לפני הרבה מאוד שנים, בקושי זוכרים את זה, אבל אני זוכר את אותו יום, זה, אני מדבר על זה, והכל קצת מתחיל לראות, והיה זה שאני באתי, ולא האמנתי, כאילו, אני יכול להגיד, אני תמיד, במהלך השנים היו הרבה הצעות ללכת ולפתוח דברים בחול. ואני מתוך האנשים, מתוך אמונה שתמיד אמרתי, חברים, יש פה מדינת ישראל, אני לא יודע מה קורה בחול, גם מדינות אירופאיות, דמוקרטיות או לא דמוקרטיות, וואלה, יש פה מספיק ואפשר להרוויח פה, ואפשר, נכון, זה לא העולם, זה לא אמריקה ששם אתה יכול להצליח ובענק. גם פה, אתה יודע, אנחנו מדינה קשה. ביום-יום, ויש פה הרבה רגולציה, והרבה בירוקרטיה, ובאמת כולם עליך כל הזמן. אבל וואלה, טוב. זה בסוף מדינת ישראל, אני יודע, מכיר את כללי המשחק. ובקורונה, כללי המשחק מאוד השתנו. תמיד אני אמרתי, תמיד הציעו לי הרבה במזרח אירופה, בוא תפתח, השוק מתפתח, בוא תיכנס. אמרתי, חברים, אני לא יודע מחר מי תפוק לי בדלת, ואגיד לי, תקשיב, אחר מה, אנחנו שותפים, או עכשיו העסק שלך הוא העסק שלי, ואני, וואלה, רוצה לישון טוב בלילה, בישראל אף אחד לא יכול לעשות את זה. וזה פעם ראשונה, אני חושב שבכלל, אולי בעולם זה היה פעם ראשונה, פתאום יום אחד בבוקר, אני משלם שכירות, מעסיק עובדים, יש לי אחריות של, אתה יודע, יש לי הלוואות, יש לי התחייבויות כאלה ואחר, ויום אחד מישהו בא, ואומר לי, תסגור את העסק. ובצד השני, אין בעיה, סגור את העסק, יש פה מגפה עולמית, והוא לא נותן לי גיבוי, לכל ההתחייבויות שלי. מה, אתה יודע, בעלי נכסים, עובדים, צ'קים שיורדים. וזה היה משהו שאני אומר באיזשהו מקום, לפחות אצלי, בתור בעלים יחיד, זה הייתה טראומה, זה אמר, אוקיי, בוא, אין בעיה, אנחנו חזקים, אנחנו טובים, המועדונים עובדים, אבל תמיד, תמיד יש, נכנסתי לנקודה הזאת, אתה לא יודע מה יהיה מחר, אתה יודע, בסוף תשאיר לך אולי רזרבות, ותמיד תכין לך איזה תוכנית, מה קורה, ותהיה הרבה יותר זהיר, וזה משהו שבן אדם שבא ורוצה להקים עסק, בטח עצמאי, צריך להבין שיש הרבה מאוד קשיים במהלך הדרך, ויש לחצים, ויש דברים שמשתנים, וזה לא תמיד מצליח.
איזה שיחת מוטיבציה גרועה, אחי. הוא מסביר להם בדיוק למה לא לפתוח.
אחי.
יש קורונה, המצב על הפנים. מסוכן.
חס וחלילה, אני חושב, בית... לא, אתה לקחת את זה למקום הלא
נכון.
לא, לא,
אני צוחק, אני יודע, תראה.
אתה גם בעל עסק.
כן, אני גם בעל עסק, אני יודע שהמדינה פה לא קלה בכלל. יש לי בטן מלאה, כל הקורונה, אני מסכים איתך לגמרי. זה שינה פרספקטיבה. יכול להגיד לך שאני שיניתי את כל התפיסה שלי בכלל על העולם. בטח על המדינה ועל מערכת החוקים, ואני חושב, יש לי בטן מלאה, אני יכול לפתוח שעה על זה.
לא, אבל...
שעתיים על זה.
זה, אבל... שמעת את הדברים זה. אני בסוף בא ואומר מה הבן אדם רוצה להיות.
כן.
ואיך הוא רוצה, כי גם בעל עסק, אתה יודע, זה 24-7, 365 ימים בשנה. כן. יש לזה גם, יש לזה המון יתרונות. בוא, אני לא... זה... אבל, בסופו של דבר, בוא, באים אליי הרבה, אני רואה את זה, מאמנים שלי שבאו ופתחו סטודיו-ים, ואחרי שנתיים עשו המון. המון, המון, המון חוזרים, וחושבים שזה קלה, אני מדריך סטודיו מצוין, תראה את הקל, אני ממלא חקיתות, יאללה, yeah. בום, נפתח, ופתאום אתה צריך לשלם ארנונות, ואתה צריך לשלם חשמל, ואתה פתאום הופך להיות ממאמן טוב, אם אנחנו מדברים על העסק שלנו, אתה צריך בסוף, אתה יודע, לא רק להיות מאמן טוב, אתה צריך גם להיות איש תפעול,
בדיוק.
ומנהלה טוב, ולדאוג גם לכספים, ואתה צריך גם להיות איש שיווק, ולכן חשוב שמה שאמרתי, בסופו של דבר, זה הסיכום לכל מה שאמרתי, אתה צריך לדעת איפה אתה רוצה להיות. ואתה צריך להבין שיש לה כל משמעויות, וכן אני יכול ללכת איתך שיהיו אנשים טובים איתך, ואולי איזה שותף נוח, ואולי מישהו שיגבה אותך, ותעשה את זה, ואתה יודע, בקפיצות מסוימות, שאתה יכול לבלוע, זה היה הכוונה, ולא מחר בבוקר,
כן.
יאללה, בוא ותשתולל, ובלי רזרבות, ובלי שיש לך עם השיווק טיפה צולע, או פתאום, לא יודע, קשה באיזה חודש, ואתה מתרסק. תשאיר לך כן. שיש לך... את הקצת אוויר, שאם יש לך פתאום, אני אתן את זה דוגמה, פתאום יש לך חודש מונדיאל, וכולם באטרף, מה יעשה מסי, ואתה רואה את המכונים חצי ריקים באותו יום, אתה צריך לדעת שאין מה לעשות, אתה חודש יותר קשה.
כן. על האמת שאבל זה כן נקודה מעניינת, כי כן מעניין לדעת באמת איך התמודדת עם הקושי, עם המשבר הזה של הקורונה, מאוד השפיע על כל התחום של הכושר. בטוח שלמדת, כמו שתמיד אנחנו לומדים מהרגעים הכי קשים, מהמשברים, שם אנחנו לומדים הכי הרבה לאבא, אז אולי כן קח אותנו לשם, ומה...
טוב, היו הרבה שינויים בקורונה, גם במודל העסקי של ספייס, בסופו של דבר שינינו אותו ועברנו למודל של הוראות קבע.
לפני זה לא היה הוראות קבע?
היה חלק, וחלק היו בכרטיסי אשראי בעסקאות, אז זה משהו שאני, אתה יודע, באו לקוחות בקורונה, אומרים, אתה ממשיך חייב אותנו. אני לא יכול לעצור, זה עסקת תשלומים. מן הסתם, אנחנו נחזיר לכם את הזמן ש... לאחר מכן, ואם תרצה, אז אנחנו גם נזכה אותך, אבל אין טכני בגל הראשון, בסיבוב הראשון, אפילו לחברות האשראי לא הייתה פונקציה מה לעשות ולתת מענה, כמובן את ההוראות קבע וצ'קים, מן הסתם זה עצרנו, אז זה מודל שעברנו בספייס, רק הוראות קבע, ואנחנו עובדים במודל הזה, שאם מחר אנחנו צריכים לעצור, אם אנחנו צריכים משהו, אתה יודע, בלחיצת כפתור הכל עוצר, שנייה שלא יבוא אולי קודם בטענות. גם פתחנו מוקד שירות ארצי, שיוכל לטפל בכל הפניות שירות, שגם אם צריך מחר לתת גיבוי לסניף, וגם אם מחר בבוקר אתה צריך לתת מענה, העברנו את הכל וריכזנו תחת ניהול אחד מרוכז, עם נהלים, עם אחידות, ולא פתאום יש לך מנהל שעושה את זה יותר טוב, ומנהל שעושה את זה פחות טוב. יצרנו פה קו אחיד בתוך החברה. גם כמובן בחוזים שלנו העתידיים עם בעלי נכסים, עכשיו נכנסו כל מיני הגנות כאלה ואחרות שלא לא נזדקק רק לחסדי שמיים, יהיה לנו ככה איזה שהם...
מה לגבי,
מנגנוני הגנה.
מה לגבי ברמה האישית, מעניין אותי? אתה באמת מעל 20 סניפים, איך אתה מתמודד גם בפן הזה של הבריאות באמת, הפיזית הנפשית, למצוא את האיזון הזה, איך אתה מתמודד בתקופה כזאת עם הקושי שעולה?
אז דווקא פה, דווקא אני מסתכל על זה הפוך. אז זו תשובה שמתחלקת לשתיים. אז קודם כל אמרתי באמת זה הצוות, מה שהזכרתי מקודם, שבאמת שיש לך צוות שיכול לגבות אותך, ואתה יושב פה ככה בתוך שיחה, והעולם מתנהל. החברה מתנהלת. וגם בקורונה אני יכול להגיד שגם אני עשיתי איזשהו שינוי בשנה האחרונה. גם בריצה, אני חושב שעד תקופת הקורונה, גם מתוך הגשמה, לא דווקא רק כסף או זה, הייתה איזושהי ריצת יותר עמוק לפתוח סניפים, ולהשקיע, וכאילו אתה יודע, יש לך איזשהו יעד מסוים, ובקורונה אמרתי, אוקיי, טוב, איך אני אומר, יש סניפים, הכל בסדר, ובוא נתחיל גם לדאוג לבריאות, חזרתי להתאמן בכל הכוח, לא רואה לסירוגין, והיום זה המוטו הראשון שלי, לפני פתיחת סניפים, אני מעדיף איך להתאמן. אז קודם כל הבריאות, כי בסוף אם זה מה שנשארים, בסוף כסף, מעמד, עוד סניף, פחות סניף,
לא הולכים עם זה לקבר.
זה לא הולכים. בסוף אתה יודע, אתה רוצה להיות יותר בריא. זה בדרך כלל מגיע בגיל יותר מאוחר. אתה יודע שאנחנו צעירים, אני מסתכל נגיד לפני 10 שנים, מי חשב על בריאות? מי חשב על לחצי? חשבת אתה הולך לנצח את העולם, אתה שם משקלים, אתה מתאמן, מחלות, רופא. אתה בכלל לא בלופ הזה. אתה צעיר, אתה חושב שאתה נצח, תחיה עד גיל 200. וכמו שאתה מתבגר, וגם אתה יודע, יש גם ילדים, יש עוד זה, אתה יודע, אתה מקבל איזושהי זווית אחרת לחיים, ואתה אומר, אוקיי, בוא, יש עוד דברים חשובים, ובטח אתה יודע, אירוע כמו הקורונה שאתה רואה, שכל הפן הרפואי מאוד מאוד חשוב לשמור, ואנחנו ראינו בקורונה, בסוף, מי בסוף קיבל את המחלה? לא עלינו השמנים, לא עלינו הלא בריאים, לא עלינו שיש להם מחלות רקע. דווקא, אני חושב שזה עצים את התעשייה, שדווקא הבריאים, גם התחסנת או לא התחסנת, זה כבר לא זה, שהיית בריא בנפש, בכוח שלך, גם אם קיבלת ונסעת את המחלה הזו, עברת את זה הרבה יותר בקלות, וזה גם הכניס אותי חזרה לכל העולם הזה של אימונים, ולסדר את סדר העדיפויות שלי, גם ברמה האישית, בצורה הרבה יותר טובה, ואני שמח על כך.
מדהים.
אז כמה פעמים בשבוע אתה מתאמן?
בין 4-5 פעמים, ואני אומר את זה בגאווה, כולל פילאטיס מכשירים שהתחלתי שבוע שעבר, ומחפש כל מיני טרנדים ודברים לגוון את האימון.
בטח אחרי כל אימון הם מקבלים ריקושטים, צריך לנקות פה את הגג, הלחיצת חזה, צריך לנקות פה, זה...
הודעה מערכת.
אחת התכונות המאוד רעות שלי, זה שאני מחובר לטלפון 24/7, חוץ מאני באמת נדיר מאוד, הנה אני ברעיון הזה ללא הטלפון, ובאמת זה נדיר, אז הם לא רק בסוף האימון, הם מקבלים את זה תוך כדי האימון. תוך כדי, ומהמבט של הלקוח, כמו שאומרים, וצריך לטפל בזה, כי בסופו של דבר זה לא משנה אם אני נותן את ההערה או הלקוח, אנחנו...
אז אני מתחבר למה שאמרת, זה עוד סקיל, אני כמוך לצערי, מחובר 24/7, ואני מגיב מהר, כי יש לי ריבוי משימות, אז אני חייב כל הזמן להגיב מהר. אז באמת, אם נחלק את העסק, בוא נגיד ניקח לחמש, שיהיה פשוט, שזה פיננסי, מדיה, מכירות, תפעול. אתה בקי בכל הדברים שקורים אצלך בעסק?
ברמה כזאת או אחרת, כן, בוודאי, אתה לא יכול בסוף. אתה יודע, אם תוריד רגל אחת מכל מה שאמרת, העסק ייפול. אם לא תהיה טוב בפיננסי, עזוב, לא, אני לא צריך להיות טוב בפיננסים, אבל אם המצב הפיננסי שלך לא טוב, אתה טיפול. כן. אם לא תשווק, לא יגיעו לקוחות. אם תיתן מוצר לא טוב בטיפול, לקוחות יעזבו. בסוף עסק נבנה, ואתה יודע, לאו דווקא אחד גובר על השני, בסוף זה צריך להיות תמיל מסוים.
כן.
של איזונים, אתה כנראה לא, אם תהיה רק פיננסי חזק ותגיע עם 100 מיליון שקל לפתוח את העסק, אבל תיתן מוצר לא טוב, אז זה לא משנה הכסף. אולי ייתן לך אוויר. לאורך זמן לשרוד יותר, אבל בסוף אתה תסגור. וכנה להפוך, אם רק תשווק ולא יהיה לך כסף, אז לא יהיה כסף לשווק.
השאלה שלי, איפה, עד כמה אתה סומך על אנשים? בוא נגיד שיש לך רואה חשבון טוב, עד כמה אתה אומר לו, תשמע, תסביר לי, אני רוצה להבין את הפריוריטי או את הרווחית או מה שאתה עובד עליה. עד איפה אני רוצה להבין בהכל, ואני רוצה גם להתוות דרך.
לדוגמה, במחירות, אני בטוח שיש לך רקע גם במחירות וגם בשיווק, עד כמה אתה בפרטים הקטנים, ועד כמה אתה אומר, אוקיי, אתה איש שיווק, אני סומך עליך, תעלה איזה קמפיין שאתה רוצה.
אני ברמה אישית מאוד 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 בהכל.
תיארתי לעצמי.
בעיה מסוימת, אבל אני מרמה של לעלות קמפיין, ומרכש של מוצרים, ומתוכניות פיננסיות כאלה ואחרות. כמובן, יש את האנשים שמבצעים את זה בשטח, אבל בוא נגיד, אני אלך איתך ככה, לא יעלה קמפיין בספייס בלי אישור שלי. אין חיה כזאת.
הבנתי, יפה. תיארתי לעצמי שאתה ככה, למעשה, אתה מבין בהכל, לרמה של אתה כ-one man show, יכול היום לפתוח חדר כושר, לשווק, למכור, לאמן, הכל.
אתה יודע, עשיתי את זה, מה זאת אומרת? אתה אומר את זה כאילו זה, 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 זה מה עשיתי, אתה יודע. לא היה לי צוות כזה גדול בתחילת הדרך, אני גם היום, אם אתה לוקח אותי לפיננסיה, אז גם היום אני חותם על הצ'קים, אבל אם פעם הייתי מכין את הצ'ק, ואתה יודע, ודואג שהחשבונית, ומתי להוציא את התאריך של הצ'ק, אז היום כבר יש צוות, אני רק חותם בסוף, אבל הוא מכין את התזרים, הוא קולט את החשבונות, הוא מדבר עם הספקים, הוא מבצע את ההזמנות. אני בסוף נכון, החותמת הסופית, אבל הוא ידאג לכל הדברים. כנ"ל בסופו של דבר גם בשיווק. אם פעם הייתי מעלה, אני אקח אותך אחורה, הייתי מעלה ממש, מעלה פוסט וכותב, אז היום לא, אז היום יש מישהו שמעצב את הפוסט, יש את מתכנן את המסרים, מתכנן את הגנט והכל, ואני בסוף חותם. שזה מאושר מבחינתי וזה רץ קדימה.
זה נראה לי אחד הטיפים הכי חשובים לכל אחד שפותח עסק. כי הרבה אנשים יש להם איזו תפיסה של אני לא מבין במשהו, אז אני אקח מישהו ואני סומך עליו. ואתה לא יכול לסמוך בעסק שלך או בכסף שלך מבלי להבין כלום. אתה בסופו של דבר חייב להבין בהכל עד לרמה בסיסית. אתה לא חייב להיות מנהל חשבונות, אבל אתה חייב לדעת את הדוחות, את התזרים, לקרוא אותם, להבין ולבקר אותם בצורה מסוימת. כנ"ל במחירות, כנ"ל בשיווק. אפרופו שיווק, אתה רצית לשאול משהו, דורן?
האמת שעניין אותי דווקא ללכת קצת יותר אנחנו ב-2023, היום אנחנו בשלישי לראשון. פתחת את הספייס הראשון ב-2008.
נכון.
ואתה ב-39, אז היה בגיל 25 בערך?
24.
24. עם איזה רקע עסקי התחלת? וכמה מהדברים היו דברים שבאמת תוך כדי תנועה?
אז זה דווקא קלאסי, כי כמו שאמרתי את זה כמה פעמים, אני הגעתי דווקא מהרקע המקצועי, גם בתור מאמן, גם בתור מנהל, וזה בדיוק הדוגמה שאמרתי, ורקע כספי לא היה לי. ודווקא בשנתיים הראשונות בספייס, היה לי שותף שמגיע בדיוק מהרקע הכספי, שהוא טיפל בכל הצד הפיננסי, בתזרים מזומנים, בהליכה לבנקים, בכל הנושא הזה של תזרים מזומנים. ואני ניהלתי את העסק ביום-יום.
איציק? איציק עוז?
לא, איציק עבד אצלנו בחברה בתוך שכיר. היה בחור בשם אופיר, שיש לו רואה חשבון, יש לו משרד רואה חשבון במקצוע עד היום, והוא איתו פתחתי את העסק בתחילת הדרך. בדיוק לתתי את ההשלמה של מה שהיה חסר לי, מסיבות כאלה ואחרות, דווקא בפן האישי שלו, הוא החליט לצאת החוצה, ואני המשכתי משם לבד, אחרי סדר גודל של שנתיים, והתקדמתי. אבל כבר אז, כבר הבאתי חשב, והבאתי מנהלות חשבונות. היום אפילו החברה יש סמנכ"ל כספים אין-האוס, ויש חשב, ויש 6 או 7 מנהלות חשבונות, וזה באמת אופרציה. אתה יודע, הרבה מאוד מהדברים, אני אומר, וזה בטח בעסקים כמו שלנו, ואני רואה הרבה באמת את הסטודיו והכל, אז זה ההתנהלות הפיננסית. וזה מה שנתן, אני חושב, לי את המקפצה להתעסק באמת בעסק, ובאמת יהיה תחום, יהיו אנשי מקצוע בפן המקצועי הכספי, שיתנו לי את השקט שם. אז נכון שאני מבין, ואני רואה תזרים מזומנים, ואני רואה כמה כסף פנוי יש, כי שוב, זה אחד ליד השני, כי אם אתה לא יודע מה, כמה כסף יש לך פנוי, אז איך אתה מבצע רכש, איך אתה יודע כמה מדיה לקנות, כמה ציוד לקנות, כמה שיעורי סטודיו, אתה חייב להיות איפשהו בלופ, אתה לא צריך להכין את הדוח אקסל עם הרווח, אתה צריך לדעת העסק בריא, לא בריא, אתה מרוויח, מפסיד, אולי תצמצם, אולי תשנה, אולי אתה משלם שכר יותר מדי גבוה. אז אתה צריך להיות, כמו שאיסגב אמר, איפשהו בדיטל. אתה לא צריך להיות על כל שורה ועקוב, אתה צריך להבין. להיות היום עצמאי במדינת ישראל, אתה צריך איזשהו סוג מסוים של לדעת הכל. גם אתה לא יכול בסוף, בתור בעל עסק, להתבסס על בן אדם אחד. תמיד אתה צריך לדאוג שיהיה גיבוי לאותו בן אדם, תמיד שיהיה, אתה יודע, כי אנשים גם עוזבים. אתה יודע, אנשים טובים במהלך הדרך, חלק מתקדמים, חלק פתאום משנים מקצוע, אז שלא יהיה לך לידך עוד איזה one man show, שמחר בבוקר אתה מחליט לפרוש, או מחליט להתקדם. דרך אגב, ציינת מקודם את איציק, זה דוגמה קלאסית, לבן אדם שאני מאוד מעריך, יצא לדרך עצמאית, מצליח מאוד ממה שאני רואה בתחומו, וזה מישהו שגדל בספייס, מישהו שספייס נתן לו במה במשך הרבה מאוד שנים, צבר הרבה מאוד ניסיון, ויצא לדרך עצמאית, ומצליח, כיף לי לראות את זה. וזה מאוד זה, אבל בסוף ספייס, ברגע שהוא זז הצידה, ידענו להשלים בסופו של דבר את העזיבה שלו, גיבינו אותו בעוד אנשים, אני ידעתי להיכנס ולהשלים את מה שהיה חסר, והתקדמנו. וספייס היום לא תלויה בבן אדם אחד. זה מערכת של מאות עובדים, שכל אחד עושה את העבודה שלו, כל אחד משלים, וכל אחד, ולכל אחד יש מחליף דרך כלל, אבל זה... נכון, אני חושב להרבה מאוד דברים בעולם הזה.
כמו מה?
מה? לכולם יש מחליף.
זה בטוח.
אתה יודע, בסוף לכולם זה... לא, יש כאלה שחושבים שאין להם מחליף. אתה יודע, דיברנו מקודם קצת על... לא ניכנס לזה, הנה אני אומר, לפוליטיקה, אבל אתה יודע, יש כאלה ש...
ביבי.
אתה אמרת, אני לא אמרתי. אתה יודע, ו...
האמת שהייתי בהפתעה שזה יום בצבא, ובדוכן תמיד היה רשום דברים. היה רשום שם עוד לא קם המניאק שאין לו מחליף.
למה, דווקא בצבא זה לא תמיד נכון, לפעמים אין לך מחליף, לפעמים אתה נתקע שם ו...
כן, לא, בסופו של דבר לכולם יש מחליף. לכולם, זה לא נראה ככה, אתה יודע, באקלים, מבלי להיכנס, כמו פוטין ואנשים כאלה, שנראה כאילו הם באו לנצח, אבל הם גם ילכו בסוף וגם אותם יחליפו.
יפה, אז למען ככה סיכום, באמת לקחנו הרבה מאוד כלים. הייתי רוצה לאתגר אותך אולי, אני חושב שאחד האתגרים בפיתוח באמת של עסק, הוא לשלב את זה עם דברים שאני אוהב. לעתיד לא מרבית האנשים עובדים, או חיים את החיים שהם רוצים לחיות, או עובדים בעבודה שבאמת הם מתרגשים לקום בשבילה בבוקר. אני מאוד מעריך למצוא את האיזון הזה, בין באמת לעשות אימפקט ושינוי בעולם, אבל לקום מתוך רצון ולעשות את הדברים שאני אוהב, אז הייתי שמח שתיתן לנו כזה לסיכום, טיפ, בין טיפ לשלושה, לאולי יזמים צעירים, שכן רוצים להתפתח, כן רוצים להשפיע, כן רוצים לגדול, אבל משהו שאני מאוד חווה בתהליך האישי שלי, מאוד חשוב לי לשמור על עצמי, לשמור על זה באיזון עם כל מיני ערכים אחרים.
אז קודם כל, אתה אמרת משהו שבאמת לא נגענו בו, ואני חושב שהוא בטח מגדיר אותי, אני חושב, הכי טוב. והוא לדעתי מאוד מאוד חשוב, בטח בעסקים לטווח הרחוק, לא לאיזה עסק שאתה בא לאיזה שנה, שנתיים, עושה איזה סיבוב והולך, אבל עסקים בטח טיפוליים של שנים קדימה, זה בסוף לעשות מה שאתה אוהב, או לפחות אתה יודע, נהנה לעשות. כי בוא, כמה זמן אתה יכול לקום בבוקר ולסבול ממה שאתה עושה? אתה יודע, לפעמים אני רואה את זה במקומות, ובאמת, אתה יודע, בדרך כלל זה בשוק היותר של השכירים, שממש קמים בכל מיני מוסדות כאלה, שאתה יודע, אתה רואה שעם הפרצוף שהם לא באמת נהנים, אז שאתה אומר שבסוף אתה בתור שכיר, לפעמים אין לך איזה את ההשפעה הכספית, או אתה מגיע לכל מיני, עושה את ה-8-4 שלך והולך, אבל בתור עצמאי, שאתה באמת צריך להגיע ולדחוף את העסק, אם אין לך את הפוש הזה, לקום וליהנות, וזה לא יחזיק להרבה זמן, זה... אתה יודע, זה יכול להחזיק כמה שנים, ואתה יודע, זה, אתה תקסוס יחד עם העסק. אז קודם כל, שאתה בא למצוא את המשהו שאתה מתחבר אליו, שאתה, גם חשוב מאוד שאתה מאמין בו. כי לשווק עסק שאתה לא מאמין, אז שוב, כמה זמן אתה יכול לשקר?
לא יבוא מהאהבה.
כמה זמן אתה יכול לשקר, ואתה יודע, אני תמיד אומר לאנשים, בוא נה, אני לא פתחתי קיוסק ואני מוכר סיגריות לאנשים או אלכוהול. בסוף מוכר תרבות, ספורט, אורח חיים בריא, וזה כיף לי להגיד שאני עושה את זה, ולא איזה מוצר שמשווק לאיזה אנשים, כמו אנחנו בדיוק שומעים את כל הנושא הזה של משקעות, כל המוגזים האלה ממנהם, שבסוף אתה יודע, משפיעים על עוד דברים. אז אני באמת, מי שמגיע אלינו, זה אנשים שבאמת יוצאים מהתהליך הזה יותר בריאים. אתה יודע, לא אומר שכולם יגיעו לתוצאות, וכולם יהיו עם ריבועים בבטן, וכולם יהיו דוגמנים ודוגמניות, אבל בסוף גם אם תעשה פעם בשבוע אימון, או אפילו גם תגיע לזומבה, אתה בסוף תצא מחייך. בוא תחדד לי מה, לאן אתה...
לא, נתת פה דווקא שתי פנינים, אמרת, קודם כל אהבה, לכו עם האהבה שלכם למקצוע, אמונה, תאמינו במה שאתם עושים, כי אפשר לעשות כסף בהמון דברים, סיגריות, פורקס, או לא משנה מה תיקח, אפשר לעשות בו כסף, אבל לאורך זמן, אם אתה לא אוהב או אם אתה לא מאמין, שאתה עושה משהו טוב ושאתה מנגיש בריאות, אז אני חושב שזה לא יהיה. מה הדבר השלישי שלדעתך צריך?
אני בכלל מחזק את זה. אני חושב שאפשר לעשות כסף בהכל. אני תמיד אומר את זה. גם דוכן פלאפל טוב קטן, אני רואה כאלה שיודעים לעשות שם עבודה טובה. ושוב, תן את העבודה, תן את האוכל טוב, תן את השירות הטוב, והקהל יגיע. מה עוד הייתי אומר שמשפיע מאוד על העסק? אני חושב שאמרנו את זה. בסוף לחשוב איך הלקוח, מה הלקוח באמת צריך, איך אתה בתור צרכן היית מתמחר את המוצר שלך.
נקרא לזה אמפתיה.
איזה מוצר אתה מוכר. תסתכל על זה מהעיניים של הלקוח, אתה תבין הרבה יותר טוב את הלקוח. אתה תיכנס, אתה יודע, לפעמים אני התחלנו עכשיו איזה נועל חדש, שמגיע, אני אספר דווקא משהו לא חיובי, תלונה של לקוח, שאומר, תקשיבו, ניסינו לתפוס אתכם, אתם לא עונים. אז ההנחיה שנתתי לפני איזו תקופה, תקשרו ללקוח, הדבר ראשון, לפני שאתם פותרים לו את הבעיה, איך הוא ניסה ליצור קשר, איך הוא פנה, תבינו מה, איפה טעינו, לאן הוא פנה, מה הוא, שהוא בא בסוף בתור חוויה, ואומר, חברים, לא, היה לי קשה לתפוס אתכם, או לא עניתם, בואו נבין, נשפר. ואני אומר את זה דווקא בתהליכים של השירות, אנחנו כמעט כל שבועיים משפרים עוד איזה פיצ'ר, שפתאום אתה רואה איזה לקוח בחשב ככה, הבין ככה באיזה מילה, אנחנו מנסים לשפר, לתקן, שזה לא יחזור על עצמו. וזה באמת בשנה האחרונה, אני חושב שזה אחת המחלקות שעשינו בשינוי מאוד גדול בספייס. כל הנושא של החוויית שירות הלקוחות, איך הצרכן מטופל ואיך אנחנו מגיבים אליו, מתוך באמת ללמוד מה הוא מחפש, איך הוא רוצה שנדבר. אתה יודע, אני אתן לך דוגמה קלאסית. אני... כשהתחלנו עם השירות לקוחות, אז שמנו את ה... קבענו שיש איקס זמן לחזור, וראינו שמה לעשות בעולם של היום, קיבלנו את הפנייה, ומה לעשות, לוקח זמן לחזור, אתה יודע, לפעמים אתה יודע, הוא פנה בלילה, הוא פנה זה, לוקח זה.
תן לנו כמה, תן לנו קצת במספרים, יש לך 20 אחרונים, כמה לקוחות יש לך?
בעשרות, אני חושב שאיפשהו ב-23 אנחנו... כנראה נוסיף עוד אפס לסריה.
אוקיי, כמה לקוחות היום?
בעשרות הגבוהות. אנחנו מקווים, עשרות אלפים? אנחנו מקווים לחגוג את ה-100,000 ב-23.
וואו, כן. וואו, זה המון.
כן, זה הרבה, זה בסוף אתה מסתכל על זה, בוא.
כן,
זה,
כי שאתה אומר לאנשים תלונה...
זה 3 מנדטים, לא? אם אנחנו חוזרים לפוליטיקה.
3 מנדטים.
חיים, חיים השלטון. שלב הבא.
אז שאנשים לא מבין...
הוא יכול לרוץ.
לא, אני מקסימום יכול לרוץ במכון. ושאנשים באים ואומרים לך, אתה זה, אתה בסוף מבין שאתה מאגד כל כך הרבה אנשים והרבה מאוד שאלות, אנחנו מקבלים אלפי לקוחות, אלפי פניות שירות, זה מערכת וזה שעות, וזה תתקן לי את המנוי, וזה חיוב, אלפי לקוחות שמגיעים ופונים, באמת על דברים, ב-99% פעוטי, אבל כל אחד מבחינתו, זה העולם שלו, הוא רוצה את הפנייה המהירה. ואני רואה בשינוי קטן, שבאנו ואמרנו, מגיע פנייה, בוא רק נשלח לו, אחרי שהגיע הפנייה, נשלח לו אסמס, הוא פנה, הכל בסדר, נקלטנו, אבל ראינו שגם שלוקח לנו פנה בערב, וחוזרים אליי כבר בשעות הבוקר, צהריים יום אחרי, אתה כבר רואה כבר בבוקר, הוא כתב, לא חזרתם אליי. וראינו, שאם אנחנו שולחים לו פעם אחת שהוא שלח את הפנייה, SMS back, שאומר, תקשיב, ראינו, קלטנו, פנית, הקוב בספר, זה המספר פנייה שלך, זה המוקד כרגע, זה השעות עבודה שלו, יחזרו. ואם לא הצלחנו לחזור, הוא מקבל בבוקר כבר עוד פנייה, אנחנו יודעים, הכל בסדר, אנחנו פה, לא ברחנו, זה הוריד את מפלס הלחץ. אנשים שלא כן. קיבלו את הפידבק, אתה יודע, התחילו, אתה יודע, כי אתה פונה, ואתה מחפש את הפנייה הישירה, ואצלנו איכשהו יש את ההרגשה שאתה צריך לקבל, אבל מה לעשות, הנציגים הולכים ב-5-6 הביתה, רוב הפעילות היא ב-7-8 שאנשים מגיעים, ואתה מתאים, אז היום אתה מכניס צוות קצת שיעבוד עד שעות יותר מאוחרות, שגם ירוקן את הפניות בלילה, ואתה עושה כל מיני התאמות, שהגיעו באמת מצורך של אנשים, אני לא אגיד כאב, אבל באמת לתת שירות הרבה יותר טוב ומוצר. אז כל הזמן זה ללמוד, לא לפחד לעשות את השינוי, לא לפחד לדבר, לא עם העובדים דרך אגב, לשמוע מה שהעובד אומר. אצלי המנהלים משתגעים, אצלי אין בעיה, מהפקידה שאני נכנס למועדון, אני לא הולך לדבר עם המנהל מועדון. אני הולך קודם כל לדבר עם הפקידה, ואני אפילו ארחיק לכת עם חלק מהמנקים. המנקים יודעים מה קורה במועדון הכי טוב בעולם. הם שומעים את כל הרחש בחש שהם הרבה שעות, ויכולים לספר לך הרבה טיפים ודברים כאלה, ואחר כך נגיע למנהל כבר עם רשימה מה צריך לשפר. ובאמת אצלי, שוב, אתה יודע, זה כל אחד ודרך הניהול, יכולים אנשים להגיד לי, זה אולי לא טוב, אבל אני לא מפחד מלשבור את ההיררכיה, שבאמת פקידה או מדריך, כולם יכולים לגשת, כולם יכולים לדבר, כולם יכולים לציין, כולם יכולים להתלונן, וכולם יכולים להחמיא. אז זה לא לפחד, וגם עם הלקוחות, אני במהלך האימון אוהב לשאול, אוהב לדבר איתם, להתייעץ איתם, לפעמים דרך כלל הם לא יודעים גם מי אני, פתאום נופל עליהם איזה מישהו עם שאלות, מה אתה אומר, מה אתה עושה, אתה יודע, לא מבינים מאיפה יצאתי, אבל אתה יוצא עם תובנות. וכמובן אחר כך אתה מנסה לשפר את זה ולהוריד את זה לשטח, דרך אגב, הרבה בדברים, אתה יודע, אתה לא יכול לשפר, וגם את זה אתה מנסה מול הלקוח להסביר לו שיתהיה מצופיות. מה לעשות? ביום ראשון בשעה 6 בערב, נגיד במכשיר לחיצת חזה, יכול להיות שאתה תחכה דקה, הוא לא יהיה תמיד פנוי. זה בסדר, וצריך להבין, וכנראה במכון כושר של 1,000, 1,200, 1,500, 2,000, אתה לא יכול להביא 10 ככה שיחכו לכל אחד שנכנס. וחשוב להסביר את זה בתיאום ציפיות מול הלקוח, מה הוא מקבל, יש מגוון רחב של ציוד, הוא יכול להגיע בשעות פחות לחץ והכל. אבל כנראה שאם תגיע ב-6 בערב ויש מכשירים מסוימים שיש רק אחד כזה, יחידה אחת, אז יכול להיות שאתה תחכה כמה דקות. זה בסדר, וזה המוצר, וזה מה שאנחנו נותנים, ואני לא יכול כנראה, לא כל דבר אני יכול לשנות, לא כל תלונה אפשר באמת להגשים ללקוח.
יפה, מדהים, אבל אתה בעצם מחזיר אותנו ללעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, להסתכל באמת בבן אדם, הצד השני, שמגיע, שמשקיע, ששמה האנרגיה מהזמן, מהכסף שלו, שתהיה לו את החוויה הכי מענה, הכי איכותית. מזכיר לי מאוד את אלכס הורמוזי, אתה מכיר אותו אולי?
לא.
פתח פשוט מאוד חדרי כושר בארצות הברית, גם בהתחלה לא הצליח לפתוח בכלל את החדר כושר שלו, ובסוף הגיע למצב שהוא אולי הכי מפורסם בארצות הברית.
תחת איזה רשת? איך נקראת הרשת?
ג'ים לנץ' זה השם של ה... אבל פשוט מדבר המון, המיקוד הוא בעצם שהוא מדבר המון על המוצר, על לטש את המוצר, על לעשות באמת את הכי טוב שאתה יכול, כל אתה מתמקד בלעשות הכי טוב שאתה יכול, זה יגיע, הקהל יגיע, וזה כיף, זה כיף לדעת ולקבל רעיונות באמת מבחינת החידוש, מבחינת ההסתכלות על טרנדים, מבחינת הפרספקטיבה, אני אגיע למקום ואני יחווה את זה ממש כמו הלקוח כדי להבין מה חסר, מה אני יכול לשפר, איך אני יכול לקחת את זה לרמה הבאה. מדהים, אני חושב שקיבלנו באמת הרבה מאוד כלים. נשגב, תן לנו איזה סיכומון.
אתה יודע, רק אני אגיד עוד משפט, כי הלקוח בטח בישראל, דרך אגב, הוא מעניש, ואם אתה לא תהיה מספיק טוב, לאורך תקופה הוא יעניש, בטח היום שהלקוח יכול לבטל בכל רגע ואין מחויבות. אז אם אתה לא כל הזמן תשמור, אתה יודע, על הלקוח ותשמור שאתה תהיה מספיק טוב, הוא יעזוב. זה חד וחלק. אתה צריך כל יום להתעורר ולחשוב, זה מה שאני אומר תמיד למנהלים שלי. מה שהיה אתמול נגמר, איך היום אתה מתעורר ועושה יותר טוב לטובת ה... זה תן לי משהו אחד, כל יום תשלים משהו אחד ש... יגרום לך להיות יותר טוב. תוצאה, דבר קטן, תתקן משהו במועדון, תעשה משהו אחד שאתמול לא היה והיום יש, וזה גורם למוצר להיות יותר טוב. לצערי זה לא קורה כל יום, אבל אנחנו באמת, המטרה היא להיות במגמת עלייה כל הזמן.
שיפור של אחוז ביום שווה לשיפור של 100% תוך 100 ימים.
כן.
יפה, יפה.
יפה. תגיד לי, אנחנו עכשיו בדיוק... התחלנו את 23. אם היית פה ב-24, איפה אתה מבחינה עסקית, מבחינה אישית?
אני מקווה שאני אוריד את השבע קילו שאני רוצה לסיים את התהליך. אז קודם כל, ואפילו לפני 24, אני מקווה לסיים את זה עד הרבעון השני של 23.
עד יום הולדת 40. אתה יום הולדת 40?
יום הולדת, כן. בסוף 23 אני ביום הולדת 40. דרך אגב, זה הייתה... עזוב, אני לא אגיד כי זה יפדח אותי, אבל יש לי איזה מספר להגיע ליום הולדת 40 במשקל וזה, אז אני מקווה שדרך אגב אני אגיע את זה קודם.
סוף 23, איזה יליד אתה?
אני 83.
יליד 83?
30 לעשירי 83, מי שרוצה לשלוח מתנה, בום. הכתובת אצל איסגב אחר כך.
ומה המתנה שלך לעצמך? איזה משקל אתה רוצה להגיע?
עזוב, עוד 7 קילו, אני שם אחרי 20 קילו כמעט, עוד 7 נותר לי ליעד הזה, אז זה קודם כל, אנחנו כנראה נגיע ל-23 עם בין 5-7 סניפים לפחות נוספים.
וואו.
ב-23.
5-7 סניפים.
כן. בכמה סגמנטים.
אותו מודל?
מספר מודלים כבר היום אני יודע להגיד, לא יכול לספר, אולי תזמין אותי עוד חודש אז אני אוכל לספר.
מה זה, המודלים שקיימים היום זה פיקס ופרימיום?
כן, אפשר להגיד, אבל עם עוד איזה פורמט מעניין, אבל שאני אוכל לספר בקרוב.
הטרנד הבא.
אפשר להגיד, כן, אבל שאנחנו מתמקדים בו, אבל גם להרחיב, שדיברתי על 5-7, דיברתי על הפורמטים הקיימים לספייס.
כן.
הטרנד הבא הוא לא בקטגוריה של המספר הזה, זה אם זה ייכנס, ואני מאמין שכן, אז זה יהיה בקטגוריה נפרדת. הרבה בריאות, שאני חושב שזה משהו שאתה יודע, אני מאחל לכולם, אתה יודע, כי בסוף זה מה שנשאר, עם כל הכבוד ליתר הדברים. אני מאחל, אתה יודע, שבסוף נחזור כולנו באיזשהו מקום, נראה פה איזשהו... אתה יודע, הר געש, אני זוכר את זה, אתה יודע, אתה מתעורר כל יום, זה מלחמה כאילו אחרת, כאילו זה, אין כאילו יום של שקט, בין אם זה הפוליטי, בין אם זה הכספי, בין אם זה קורונה, בין אם זה מלחמה, כל יום זה, אני באמת מאחל להגיע ליום שבסוף אתה מתעורר בבוקר, יכול לנהל את העסק בצורה טובה, אמיתית, ולהתעסק רק בזה, ולא ברעשי רקע אחרים. זה מה שאני מאחל פחות או יותר לעצמי, אתה יודע, להמשיך לתת את ה... לפחות בעיני רוחי, תמיד אומרים, הביקורת, העובדים שלי תמיד אומרים, אתה יותר ביקורתי מכולם, אתה, הלקוח לא רואה את מה שאתה רואה, אז אם אני אצליח לתת, להסביע את רצוני בביקורת העצמית שלי ולתת את המוצר,
זה לא יקרה.
כנראה זה לא יקרה, כי... כן, כי כל פעם אתה רואה, בין אם זה בתערוכות ובין אם זה בסיורי מועדונים שאני מאוד אוהב לעשות בחול, אתה כל פעם מחפש, אתה יודע, עוד לפני שהלקוח רוצה, אתה כבר מנסה להביא לו את זה, או מביא. אבל זה השאיפה, בסופו של דבר, אלה העקרונות, אתה יודע.
אז החזון שלך למעשה הוא להנגיש את הכושר לכל מקום אפשרי, ולפתוח עוד מכונים בסגנון הזה של לואו קוסט, ולהנגיש גם את הפילאטיס.
תראה, הפילאטיס זה כבר, אתה יודע, אתה מדבר על הפילאטיס, הפילאטיס מבחינתי זה חלק מה-DNA שלי, בתור ספייס, בין אם זה היום אתה אומר לי, מועדוני קאנטרי קלאב זה חלק מאיתנו, והמועדוני 99 שלנו זה חלק מאיתנו, ואתה יודע, וגם המידל מרקט שיש לנו בחברה, אולי דרך כלל אני אקשים לך אולי את החלום, מבטח פרימיום, 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 אני עכשיו ירוץ מאחרי הרעיון הזה, ואני אנסה להקשים את ה... ולהוכיח לך שזה אפשרי במדינת ישראל.
כל אפשרי. צריך טיימינג טוב.
טיימינג זה בהחלט, כי אתה רואה את השוק היום, בין אם זה הריביות, ובין אם זה הכל מתייקר, בסופו של דבר אנחנו, חלק מהחברה אצלנו משחקת חזק מאוד בתג המחיר, אנחנו הרשת האחרונה שנשארה, הוא איתנו עוד איזה כמה בודדות, שהעלו מזמן את המחיר, ואנחנו שמרנו, בוא, הספייס היום, זה מותג שמעולם לא העלה מחיר. הפוך. ואני יכול להגיד שבאים אליי הרבה מאוד אנשים, אומרים, בוא, למה אתה לא מעלה את ה-99 שקל? בוא, אתה יכול, כולם מעלים, כולם גובים הרבה יותר ממך, המוצר שלך מוצר טוב.
זה בטח, אתה מנצל... גם הולך נגד כולם, נגד כל האנשי הפיננסים, כל היועצים הפיננסיים.
וואו, זה מלחם.
כי ההצעה הראשונה זה בוא תעלה מחיר, הכל עלה.
תעשה את החשבון אפילו שקל.
כן.
שקל במספרים שדיברתי, דיברתי איתך.
100,000 שקל.
ותבין איך זה משנה, ואתה בא ובאיזשהו מקום שוב מהראייה אחד לקוח והכל, מאוד מאוד, אתה יודע, גם את ה-99, ולא דיברנו על זה, וזה אני חושב בדרך כלל זה החלק המרכזי, איך הגעתי ופתחתי את המועדון של ה-99, שכמו שאמרת, היית חלק מהצוות שם בהתחלה. זה היה בכלל, אתה יודע, זה הגיע ממקום שבכלל הגשמה עצמית, זה לא הייתה תפיסה, אתה יודע, זה היה אחרי באמת עשרות סיורים במועדוני כושר בחול, שכולם עם ה-99 שקל, דולר, סליחה, איך הם גובים, זה, וזה שיגיע, ואמרתי לעצמי, יאללה, אני בא ומשתגע במועדון, לא בפריפריה, לא באיזה מרתף, לוקח מועדון בתל אביב, ונעשה אותו איזשהו מועדון פרסום לרשת, לא נרוויח כסף, אולי נפסיד קצת, ומצאנו שם את הנוסחה המנצחת לדבר הזה, וזה היום זה בשגרה, אנחנו מתים על המועדונים האלה, הם לא נופלים מאף מועדון, לא שלנו ולא מועדון של הקולגות שלנו, נותנים מוצר מנצח, ושהקהל מבסוט, ושוב, זה התוצאה, ולמה לא להעלות את המחיר? כי שהלקוח מבסוט, הוא יודע לפרגן לך ולהוביל אותך להצלחות, גם הצלחות אחרות, וגם באותו עסק. וזה חלק מה-DNA שלנו.
מדהים. אז אנחנו נאחל לך, חיים, באמת עוד המון הצלחות, 2023, עם כל הטרנדים החדשים שבטוח שכל המדינה תשמע עליהם. אז אני מקווה מאוד, חברים בבית, שלקחתם הרבה מאוד ערך, תלמדו באמת להקשיב לקול הפנימי שלכם, ללכת אחרי החלומות, לעשות את הדברים שאתם אוהבים, להיות קשובים באמת, לא רק להיות נעולים בנקודת מבט שלנו, איך אנחנו חושבים שדברים צריכים לקרות, להבין שאנחנו תמיד באינטראקציה עם עוד אנשים, בין אם אני כבעל עסק ללקוח. אז במידה ואהבתם את הפרק, אנחנו נשמח מאוד שתפרגנו, תעשו לייק, תירשמו לערוץ, ככה שתדעו בכל פעם שיעלה פרק חדש, ותשתפו גם חברים, בני משפחה, כדי שגם הם יוכלו ללמוד. אנחנו נתראה בפרק הבא. אני הייתי דורן בן דור, יסגב יצחק. תודה רבה לחיים. נתראה.
נמסטה.
נמסטה.